טוב, שלום לכולם. כדרכי, אני חופר בשיעורים הקודמים, בסדר? אז כמה דברים, בסדר? ראשית, ההבחנה היסודית שעלתה פה בשיעורים בין המושג אונן לבין המושג של מיתו מוטל לפניו, אז התחלתי להם קצת בספרות האחרונים ומצאתי שיש עוד אחרונים מרכזיים ש... הצביעו על ההבחנה הזאת, הם לא לגמרי משתמשים במונחים האלו, אבל לזה הם מתכוונים. אני אקריא לכם למשל, שבשמזמן אוירבך יש במנחת שלמה, בחלק א', סימן צדי א', יש לו, וזה סימן מפורסם, כי בסימן הזה הוא מדבר על הברכה על שוקולד. אז בתוך הסימן הזה, הוא מדבר על השאלה, האם לברך בורא פרי העץ על שוקולד. הוא מסיים שהוא חושב שהיה ראוי על שוקולד עם יותר מ-50% שוקולד, לא השוקולד חלב של הפרה, אלא שוקולד אמיתי, כן? הוא מסיים בצריך עיון לדינה. הרב רמה כהן ציטט את זה בתשובה שכתב, וכתב של שלמה זלמן, כותב שצריך לברך בורא פרי העץ. הראיתי את זה לילדים שלי, אז הבת שלי אמרה, הוא כתב צריך עיון, הרב רמה כהן עיין, הגיע למסקנה שצריך... ברוך המקרה. ושמה בסעיף חפה, הוא מביא שלל של דיונים על הנינות. אני אעבור איתכם בהמשך על עוד כמה מהם. אני רוצה להקריא את הראשון. כי כאן הוא אומר ממש בתמצית את כל מה שנאמר פה בשיעורים, כנראה יודע לקצר יותר ממני, כן? והוא כותב ככה. בא הלכת הדה, נינות דאורייתא, עניין אכילת קודשים ומעשר שני. אף אם ילפינן מעתם אבלות יום ראשון, מכל מקום אין לזה שום קשר להד אונן אסור בבשר ויין ופטור מכל המצוות. אני אם הייתי יכול ללחוש לו לנסח הייתי כותב איזה שום קשר להד למי שמתום מוטל לפניו, אבל זה שני דברים שונים לגמרי. הוא כאילו, כמו ממשיך, כל השם של הלכות אונן זה במרכאות כפולות שכתבו הפוסקים הוא רק שם המושל. זה שני מושגים הלכתיים שונים, שהרי באכילת קודשים אסור גם בשבת ויום טוב, ואפילו בבית האסורים או בעיר אחרת שמתחיל מיד להתאבל, וגם אף על גב שמותר להכיל בשר ויין למי שאינו יודע שמת לא מת, מכל מקום להכילו קודשים ודאי אסור, כי הפטור ממצוות הוא רק במי שמתו מוטל לפניו או מוטל עליו לקוברו, וחשיב כעוסק במצווה זה פטור מן המצווה וגם משום כבוד מתו, נקודה. מי שעוד העריך בזה, אני ממליץ בכלל לספר, אבל זה הרב טוקצ'ינסקי בספרו גשר החיים. הספר יש לו שלושה חלקים. החלק הראשון זה הלכות אבלות, החלק השני זה עיונים בהלכות אבלות, והחלק השלישי זה מחשוב. כן? אז הוא בחלק ב' בסימן תדוו. יש לו שם סימן שלם ששמו אבלות ועניינות יום ראשון. וגם הוא פורס את כל הקושיות, ומי שירצה לראות, אז הוא מתחיל את היסודות בעמוד קוף חפתת, שגם הוא באופן בסיסי הולך בכיוון הכללי ומתאר שלדעתו יש את ההבחנה באונן של תורה הוא ביום ראשון כולו עד הערב, בין אם נקבר או לא נקבר בו ביום, ושרק זו העניינות שבלב שממנה מסתעף איסור אכילת קודשים העשר שני היא מן התורה והיא הנהוגה בכל היום. אבל יש גם סוג עניינות רבנן הנהוגה מן המיטה עד הקבורה, והיא עניינות שחלה משום תרדת קבורת המת וכבודו, בכלל זה איסור אכיל הבשר ושתיית יין, מה שפדרו אותו חבר מצוות, והוא ממשיך פה, פה זה יותר ארוך עם שלמה זמן. אבל היסוד הזה הוא נמצא הרבה אצל האחרונים, ודברים פשוטים. מי שקורא נוכחה, אז הוא מגיע לפוגש בדרך אנשים טובים. אוקיי, אז זה לגבי עצם המושגים היסודיים. מה שאני רוצה טיפה לחדד יותר ולהוסיף דבר שבסוף בשיעור הקודם התחייבתי לבדוק אותו, זה לגבי עצם הדינים של מי שמתו מוטל לפניו, ואני מתכוון מצד אחד לאיסור של בשר ויין, שממש טיפלנו בזה קצת בסוף השיעור כשעסקנו במייסה של רבנו תם, והשני זה האיסור של תשמיש המיטה בשבת. אז בוא נפתח באיסור של בשר ויין, שכאן אפשר לראות בראשונים שני כיוונים מרכזיים שנאמרו פה בשיעור הקודם, רק שאפשר לראות שהם לא ברור להם מה לומר, וחלקם גם סותרים את עצמם. ואני מתחיל משני הכיוונים המרכזיים שנאמרו פה. אני נטיתי לפרש בשיטת ברייתא הירושלמי, שמביאים ליד האיסור של אכילת בשר ויין את האיסור לאכול כל צורכו ולשתות כל צורכו, נטיתי לפרש אותם כאיסור דומה. ויסוד האיסור היה שאדם שמיתו מותר לפניו, הוא מחיה את עצמו באופן מינימלי. מינימלי יכול להיות בכמות, מינימלי יכול להיות גם באיכות. בשר ויין שהם באכילת תאווה, הם נועדו לא רק לקיים את נפש האדם, אלא גם להנות אותו בצד האסתטי של האכילה. זה לא מתאים בזמן הזה, זה בעצם ביטוי לאבילות. בצד זה, ראינו שבברייתא הבבלי נפל כל העניין של לא אוכל כל צורכו ולא שותה כל צורכו. מעניין שבשולחן ערוך, ביורדיה, בסימן שימים א', האחרונים חלקם מביאים את זה. ואומרים, בירושלמי זה כתוב, אז כדאי אולי להחמיר, אבל בשולחן ערוך גם זה לא נמצא. וכאן הזכרתי בשיעור הקודם שברשב"א משמע, שאולי זה פשוט כי אכילת בשר ויין, הוא ימשוך אותו לאכילה ארוכה, וזה פשוט יפגע בקבורת המת. כלומר, זה לא עניין של מעין מבא של אבילות. זה יותר עניין שזה פוגע בקבורת המת. כאן בעניין הזה, נפנה תשומת הלב לראשונים שמתרימים את הרשב"א, שהם עסקו בשאלה הזאת, זה גם יגרור אותנו אחרי זה לתשמיש. הכוונה לתוספות במועד קטן, בדף חף ג', יודעים מה? אולי לפני כן. אני אזכיר את זה, אוקיי. תוספות במועד קטן, דף חף ג', שם נמצאת הסוגיה המקבילה של לברייתא בבבלי של מתו מותר לפניו שראינו בברכות י' ז' י' ח'. אז הוא מובא גם בסוגיית מועד קטן, בהקשר של סוגיית אם יש אבילות בשבת. ושם הגמרה על המחלוקת של רבי רשב"ג וחכמים, אם יש תשמיש בשבת, רוצה לתלות את זה בשאלה אם יש אבילות בשבת או לא. כן, ושם מופיע תוספות הבא. תוספות כותבים ככה, אני קורא, זה דיבור מתחיל, ואינו אוכל בשר ואינו שותה יין. כי התוספות שואלים ככה, תימה, זה השורה השלישית בתוספות, משמע דאונן חמור מאבל, דלא מצינו אבל שיהיה בו איסור בבשר או ביין. ולעניין קודשים, אשכחן דאבל אוכל בקודשים ואונן אסור. לעומת זאת הם שואלים, ושאר דברים החמירו באבילות, בכפיית המיטה, נעילת הסנדל, עטיפת הראש, וטוב העיקר, ואונן שרי. והתוספות פה, שימו לב, השפה היא כמותית. האם החמירו או הקלו? אתם כבר יודעים, יש פה כמה חיוכים, אני רואה. מי שהתרגל לשפה המושגית האיכותית, יודע שהכיוון להתמודד עם שאלה כזאת זה לא לשאול מי יותר חזק, אלא לשאול מה אופיו של כל תקופה ומה מתאים לכל תקופה. ואתה עושה בעצם שואלים את עצמם, אני רואה שאיסורי המתו מוטל לפניו שונים מאיסורי האבילות. וזה הם אומרים כך, ויש לומר, הם פחות יותר עונים את מה שהיינו מראש אולי עונים. זה דברים שהם משום אבל מוטל גבי עונן. עונן הוא לא במצב שהוא מתאבל. ובאבילות אסורים, אבל דברים שאינם אסורים משום אבילות, אלא משום שיש לו להיות טרוד בקבורת מיתו, ולא יימשך אחר דברים אחרים, כגון אכילת בשר או שתיית יין, אסירי באונן דווקא. וכאן התוספות אומרים בצורה מאוד חדה וברורה, שהאיסור של בשר ויין הוא לא כמבע אבילות. זה לא כי זה מפגין את צערך, שאתה מקצץ בתפריט, זה פשוט מונע את קבורת המת. אבל הם ממשיכים ואומרים ככה, בתשמיש המיטה, במשמע, בסמוך, דאסור, באונן, בענמי שמה יימשך. ועד כאן, אם היינו חודלים פה לתוספות, הם אומרים שבאונן אין, או מתו מוטל אחריו, אין שום מבעים של אבלות, כל מערכת האיסורים שקיימת שם, היא מערכת איסורים של שמה יימשך, לא יטפל במיתו. כמובן, קצת קשה לומר את זה על תשמיש המיטה בליל שבת. קצת קשה לומר את זה, כן? ואולי לכן הם ממשיכים ואומרים, או שמה שמחה יתרה וחוצפה. ככה הם כותבים. אז הם נותנים פה שני ציונים. אחד זה שמחה יתרה. שימו לב לביטוי, אז נגיע לרמב"ן, תכף נראה שהרמב"ן גם מטייל בתוך המושגים, אבל למה יראו שמחה יתרה? כי בשר ויין מותר בשבת. עכשיו, כשאני הולך בספרות חז"ל ושואל את עצמי מה המבע של שמחה, בשר ויין. אז אם בשר ויין מותר, אז כנראה שהאבל מותר לו להיות בשמחה. אבל הם בעצם חשים פה שהאיסור של תשמיש הוא לא קשור בשם הימשך, אלא האיסור של תשמיש הוא כרוך בשאלה האם זה מתאים בתקופה שהמת מותש, וזה אתה עושה. אז לכן הם שדרגו את היחסים בין איש לאשתו לשמחה יתרה. אחרי זה גם הפכו את זה למילה חוצפה, שזה דרך לומר, זה לא מתאים, זה לא הזמן. עכשיו, הם לא אמרו את זה על בשר ויין, אבל הם נשברו, הייתי אומר, הם נשברו בתשמיש. שם הם נשברו, ועדיין לא נחה דעתם, נגמר פה כך מצאתי, רק אני אעיר, התוספות למועד קטן זה תוספות שונים מהתוספות עם הרגילים על השס. אתם לא מכירים תוספות על השס, בדרך כלל כך מצאתי. תוספות האלה הן תוספות אשכנזיות, ונלמד רוב התוספות על השס שהן צורפתיות, והסגנון אחר, והצורת ההתדיינות אחרת. ואז הם ממשיכים ואומרים ככה, ותגלחת ותכבוסת, לא ידינה נשאר היא בעונן. ואין ללמוד איסור לגלח, מדתניה במסכת צמחות, היה מגלח ואמרו לו מת אחד מקרובה, והרי זה יגמור. מה, גם ברור למה, לגלח אצלם ברמזור. באמצע תספורת זה כמו החבר'ה של דוד שהלכו לאמון וגילחו להם חצי, כאילו אי אפשר באמצע תספורת להפסיק, כן? מה אשמה, לא התחיל אסור, הם תוספות, לא, דין לה בשמוע, איירה הוא לאחר שנקבר, אז אנחנו לא יודעים. ובשם ריבה כתבתי, ותגלחת אסור. לנפקא לה מראשיכם אל תפרעו, שזה הפסוק של הנינות. הכולי עלמא אסירי, ואינו עוננים אבו. הורים תוספות, ובתשמיש המיטה דאסרינן בסמוך, וראו להתיר בהנינות, כי דאמרינן פרק כמה דכתובות, ופה הם מוכרים זמרה בכתובות, לא. בעצם התוספות לא לגמרי בטוחים מה מעמדו ההלכתי של עונן. בואו אני אעשה קצת לפרוס את השיטות. מצד אחד ראינו רמב״ם, כמו שהוא זכור לכם, העונן לא אסור בשום דבר שהאבל אסור בהם. מותר בכל, מותר, הכל מותר, כן? זו שיטת הרמב״ם בהלכות אבל פרק א' הלכה ב', דברים שכבר למדנו. מצד שני, אנחנו מוצאים מערכת של איסורים שמוסכמת על כולם, אבל כאן מתעוררת השאלה, מכוח מה היא נאסרה? האם היא נאסרה כמערכת של הבעת אבל, או האם נאסרה פשוט כי היא מפריעה לקבורה? כאן ראינו, הרמב״ם ודאי אומר, כי זה מפריע לקבורה, והכיוון כזה עולה כאן בתוספות, ובאמצע הדרך הם מתחילים, זה מתחיל להיסדק. כלומר, הם מתחילים לומר לעצמם, יש פה בכל זאת מה? איזשהו הבעת אבל, או זה לא מתאים, זה שמחה יתרה, זה חוצפה. מה שתוספות בעצם, אבל ניסו לעשות, שהם עברו לתגלחת ותספורת, הם ניסו מה שכבר ראינו פה בשבר רמב"ן, להעביר ניוגים שמוכרים מעולם האבלות, להעביר אותו לאמינות, כן? כלומר, הם מתלבטים, כן? עכשיו, דברים דומים, אנחנו כבר למדנו פה ברמב"ן בתורת האדם, כן? ואני מקריא את הדברים, דברים שכבר נלמדו פה. שם הרמב"ן כותב, רק שנייה, סליחה?
יש לך את השורה,
אני מיד אקריא לכם דברים על בשר. אנחנו רוצים לגמור את הנושא הזה של עונן, כן? אז הרמב"ן אומר ככה, אני קורא את לשון הרמב"ן, אומר הרמב"ן ככה, יש לומר, זה ודאי נוהגו במקצת דברי אבלות. כלומר, לדעת הרמב"ן, יש לעונן הלכות שנאסרות עליו מכוח דין העונן שבו. כלומר, לא מדין מתו מוטל, העונן שבו. שמה עם הדברים האלה? אסור ברחיצה ובשיחה, מה שמפורש נגד הרמב"ם. קל וחומר מאכילת בשר ושתיית יין. ואז הוא ממשיך, ואכילה כל צורכו נמי אסרו עליו. אז הרמב"ן כאן, בקטע הזה, אני אגיד לכם קטע סותר, אבל בקטע הזה, הרמב"ן מאמץ את התפיסה שבשר ויין, למה הם נאסרים? כמו אכילה כל צורכו נאסרה, כמו כמבע אבילות. אז אם אלה, לומדים מזה, כמו איסור בשר ויין מלמד, של המתו מוטל עליו, הטילו מבע אבילות, אז גם רחיצה, גם שיחה. ואז הוא ממשיך ואומר, ואין צריך לומר שאסור בשמחה ובתספורת, ולא תיק שלך משנמסר לרבים, דמותר לאכול בשר ולשתות יין, כיוון שאינו מוטל עליו לקוברו. אז הנה מה אני רואה, שזה רק בגלל מתו מוטל לפניו, זה לא כדין של אבילות. ומכל מקום אומר הרמב"ן, בעידונים ושמחה אסור. וכאן הוא כנראה מה מבין, שבשר, קודם ראינו בתוספות, שמחה יתרה מול, כנראה מול שמחה. כאן הרמב"ן מכניס ביטוי אחר, גם הוא הרגיש, אי אפשר להתיר בשר שהוא הסמל של שמחה, ולהגיד שהוא אסור בשמחה. אז מה הרמב"ן הכניס? עידונים ושמחה. וגם הוא כאילו היה, התלבט, כאילו לא ידע איך לאכול את זה, כמו התוספות. התוספות הוסיפו את המילה יתרה, הוא הוסיף את המילה עידונים, כן? איזשהו מקום, הוא כאילו לא יודע איפה לשים את הבשר ואת היין. האם זה תפריט יום טוב, הוא השמחה, או הוא תפריט יותר יומיומי, כן? בכל מקרה, הדבר הזה עולה גם בהמשך הרמב"ן, שהרמב"ן אומר, וכן נראה עוד שעיקר אבילות מן התורה אינו אלא בעידונים, אותה מילה הוא משתמש בה. כגון רחיצה, שיחה, תשמיש, שמחה, תפילין, שהם פאר, כן? ואבילות כשמה, שלא יתעסק בדברים של שמחה. מצד אחד הוא מדבר על עידונים, שמחה, מצד שני, איפה לשים בשר ויין? זה קצת לא ברור אצלו, כן? במקום אחר, הרמב"ן אומר דברים מאוד ברורים על בשר ויין, ואני קורא את זה. זה נמצא במקום שהוא מצטט בתורת האדם את הסיפור של הרים המושל שתופס את האדם בבית האסורים ולא מוכן לשחרר את הגופה, כן? ועל זה אומר הרמב"ן שם, כאשר הוא עוסק בנושא הזה, הוא כותב, ואני מקריא, וכל שכן מישהו בבית האסורים ואי אפשר לו לעסוק בו כלל, דומה דבר פשוט, הוא לא קרינה במי שמתום מוטל לפניו לאסר בבשר ויין וכו'. והוא כותב ככה, דילגתי קצת, הוא פשיטה שאבל מותר בבשר ויין. שהוא לא נרגע כשהוא כותב את המשפט הזה, והוא אומר, ועיקר תנחומי אבילים ביין, כי דכתיב, תנו שחר לעובד ויין למרי נפש. ואז הוא ממשיך ואומר, ועוד מה הוא להזכיר מסירה לרבים או לכתפים, וכמו שזה מותר בבשר ויין, אותו ירושלמי, כל שכן מישהו בבית האסורים ואינו יכול להתעסק בו כלל, כי אין חתן אחר בעל לילות, שחייב לקריאת שמה, ואז הוא כותב כך, כיוון שהקרובים מסיחים את ליבה מעסק הקבורה, כל כך, על די אונס זה, ואפילו יחשבו כוננים לאסר בקודשים ומעשר שני. עכשיו גם הוא חוזר לאותה הבחנה. אפילו יש שם אונס כזה, אף על פי כן אין לו אוסרם בבשר ויין, שהרי ביום מיטה מותרים בבשר ויין לאחר הקבורה. אף על פי שאסורים בקודשי מעשר שני כל היום, לא מבין את החלטה של המזלמן, כן? לכל אין מן התורה מיטה מהאמנו, אפילו לא נתרו בקבורתו, אבל פה בדברי הרמב"ן הוא צועק, בשר ויין מה לא ולאבלות? זה לא קשור לאיסורי אבלות. אז למה הוא אסור בכל מי שמיטו מוטל לפניו? זה ברור שמה הסיבה? כי זה... זה מפריע לקבור. זה דבר כשמטיילים במרחבי, הייתי אומר, כשמטיילים במרחבי הראשונים שעוסקים בבשר ויין, מצד אחד בשר ויין הוא הסברה של הירושלמי נראית מוצקה. הרמב"ן בעצמו חוזר עליה. מה אתה אוכל עכשיו בשר, יין, שחרוב שלך פה? מצד שני, היעדר שהוא המוחלט שלו בהלכות אבילות, מה הוא לכאורה מלמד? כנראה הוא לא מבע אבילות בכלל. כאמור, התוספות לגבי תשמיש הכניסו את זה, וכאן בואו נעיין קצת בנושא הזה, שפה יש כמה היבטים. עצם השאלה, האם בשבת מי שמיטו מוטל לפניו אסור בתשמיש או מותר, יש בו שני שלבים של דיון. דבר ראשון זה מחלוקת התנאים, שהיא מופיעה באותה גמרא בברכות דף י"ח, ובגמרא במועד קטן דף כ"ג, שם הגמרא מציעה שתשמיש המיטה היא כבנה, אוקיי? ועל זה
בשר ויין
עדיין מותר, בשר ויין מפורט בברייתא שהוא מותר בשבת, אבל יש דיון על תשמיש המיטה, כן? עכשיו כאן
אולי, אולי אני אקרא את כל לשון הגמרא, בסדר? כי הגמרא שם רוצה לקלוט את זה במחלוקת, אומרת ככה, מיילה ואקה מפלגה. למר סבר יש אבלות בשבת, ומר סבר אין אבלות בשבת. עכשיו תראו מה הגמרא דוחה, זה משפט ששדית אמור לצטט קודם. ממאי, דילמה עד כאן לא כאמרת נקה מהתם, אלא משום דמתו מוטל לפניו. אבל הכה, דאין מתו מוטל לפניו, לא. וכאן בעצם הגמרא זועקת שיש הבדל בין מתו מוטל לפניו לבין... ודיני אבילות, כן, ודיני אבילות. מה יכול להיות שהאבל בשבת הוא מותר בתשמיש המיטה, ועדיין כשמיתו מותר לפעמים אומרים לו, אתה עכשיו זה לא מתאים, זה לא הזמן, כן? עכשיו כאן אני אקריא לכם קטע שאומר אותו, שמופיע באחד מהפירושים המצוינים למסכת מועד קטן, שזה פירוש של תלמיד של רב חיל מפריז, זה נתפס אחרי מותו של הרב קוק במכון הרב פישל, למדו מועד קטן, נתפיסו הרבה חיבורי ראשונים, זה אחד מהם, זה מן ספר יוצא מן הכלל. ושם כשהוא בא להסביר את העניין הזה, אני לא יודעת איך הרמב"ן מתאר את זה, אז כותב תלמיד רב חיל מפריז, משום דמיתו מוטל לפניו, הוא בז ימין תתפי לשמש באותה שעה אב בשבת. אבל באבלות שר ימיה בשבת, שזה ממש מה שכתוב בתוספות. זה חוץ מה, זה מה שאתה עושה ליל שבת, אבא שלך שוכב קר בסלון, כן? וזה מה שאתה עושה, כן? זה לא מתאים, וזה לא מתואר בכלל כעניין של לא מבאבלות, וגם לא מתואר כעניין של... הייתי אומר, זה כמו האיסור לאכול בפנה. זה ככה נראה, ככה זה נראה מדברה, כן? עכשיו בראשונים אבל, בואו, יש כמו שתי תחנות בדרך. תחנה הראשונה היא, האם מחלוקת רשב"ג וחכמים היא האם יש חובה לשמש את המיטה או אם יש איסור לשמש את המיטה. הרוב המוחלט של הראשונים סבורים שרשב"ג התיר תשמיש המיטה בשבת וחכמים אסרו. בעל המאור במועד קטן חולק על זה, כל הדעת בחגים על המדבט, ובעל המאור עצמו סבור, אני אקריא את זה, זה נמצא בדפי עריף, מי שרוצה לעיין, י"ד עמוד ב', אומר בעל המאור, עד את תנור הבנן, מי שמיתו מוטל לפניו אוכל בבית אחר, אמר רבי יוחנן, תשמיש המיטה איכא בעיניו, פרשה הריב זד את הנקם העשר בתשמיש המיטה. ומדוקי דברייתא לאו אכן משמע, אלא דרשב"ג מחייב בתשמיש המיטה, כי זו מצווה, מתוך שחייב בכל מצוות האמורות בתורה, ותנקם פטר להם. אבל איסור ליקא מאן דאמר בעדיא, דא לא שמין על מי הברייתא, הכלל, אם יש אבילות בשבת או אין אבילות בשבת. אז בעל המאור לדעתו יש היתר של תשמיש המיטה בשבת, ואין מי שאסר את זה בכלל לספרות חז"ל. לעומת זאת, הדעה הרווחת בראשונים זה שחכמים אסרו תשמיש המיטה בשבת, ואילו רשב"ג סך הכל או שהוא יתיר את זה, זו הדעה רווחת, אפשר גם לומר שהמחלוקת היא תיאורטית קודמית, הוא מחייב, והם עושים, כן? אבל הדעה הרווחת בראשונים שהוא עשה, מה ההנמקה שרשב"ג אוסר? אז כאן אני אקריא בקצרה את דברי הרמב"ן במלחמות, שם הרמב"ן כותב את הדברים הבאים, כן? אני מקריא. כותב הרמב"ן, אני מקריא. אמר הכותב, עד רבה, נכנס פה לפרטי הסוגיה שברשותכם אני אחסוך, ואז הוא כותב ככה, אלא דחינן עד כאן לא עשה אותה נקם האתר, אותה שורה בגמרא שציטטתי קודם, שבאתי מרב חיל מפריז, שהוא אומר, בז ימינתא, זה לא מתאים, אז הוא כותב ככה, עד כאן לא עשה אותה נקם האתר, אלא משום דמיתו מוטל לפניו, ועוננו דאסור להקל ראשו בכך. ועוד, זה הצליל של להקל ראשו וכך, משמע קצת החוצפה, לא מתאים. ואז תראו את ההמשך. ועוד כדי שישמור את מתו ויחשיך על צורכי קבורתו והספדו. אז גם לא מכניס הרמב"ן, למרות שזה ליל שבת, וגם בעצם כי מתו עדיין מוטל לפניו. אני קורא עוד פעם, ישמור את מתו ויחשיך על צורכי קבורתו והספדו. אם אתה הפורש לחדר המתו, אתה הולך לחדר אחר, מחפש אינטימיות. מחפש בעצם להתנתק מהסביבה, אז אתה בעצם מזניח את האחריות שלך כלפי המת. מה בעצם עולה מהטון הזה של הרמב"ן? שגם גם בשבת יש איזה מימד מסוים של
שמירה.
של מיתו מותר לפניו. כמו עסקנו בזה בשבוע שעבר, כן? האם בשבת יש מימד כזה או לא? פשוטה של ברייתא שאין. ראינו את הדיונים, השיטות הראשונות הראשונים, בגלל הירושלמי. והיום טוב, אולי הבדל בין יום טוב לשבת, אולי הבדל בין אם הוא מחשיך או לא, הבדל בין הבוקר לבין הצהריים. ופה בעצם בא הרמב"ן ואומר ככה, אולי הבדל לא בין זמנים, אלא הבדל הוא גם בין פעולות. כלומר, אם למדנו את הברייתא, חשבנו שבשבת אין שום מין יותר מותר לפניו, כי אין מה לעשות. הרמב"ן אומר, אתה צריך לשמור עליו. שכנראה מה הוא חשב? שפעולת אכילת בשר, יין, לאכול עם אנשים אחרים, הוא מתנגש עם מיתו מוטל לפניו של ימות החול, הוא לא מתנגש עם מיתו מוטל לפניו של שבת. לעומת זאת, שמיש המיטה כנראה מתנגש עם החובה שיש לה, אבל הרמב"ן כאן, בניגוד לתוספות שאמרו, זה חוצפה, זה שמחה יתרה, כן? זה בז ימירתה. הרמב"ן אומר, יוד, וזה פעולה אינטימית, זה מנתק אותך לחלוטין, מהחובה שלך, אבל זה כולו יסוד של איסור, זה מאוד מזכיר את דבריו במקום אחד על בשר ויין, כי זה מפריע, כנראה שבשבת הארוחה לא מפריעה. אז הוא ממשיך ואומר, אבל היכא דאין מיתו מוטל לפניו, כל דרכי אבלות מסולקים ממנו בשבת. אי נמי, עד כאן לא כאמר רשב"ג, אתם דקתי לא חל עליה אבלות, אף על פי שבכל אסרו עליו תשמיש, טוב, פה נכנס לשאלה שמיד בוא ניגע בה, אז עד פה אנחנו עוסקים בשבת. עכשיו מהמחלוקת הזאת גם נגזרה מחלוקת נוספת, והיא האם מי שמיתו מוטל לפניו אסור בתשמיש גם ביום חול. בוא אני אסביר, לשיטת בעל המאור, שחכמים אמרו הוא לא חייב לתשמיש המיטה, בעצם לא נאמר בשום מקום מה קורה בימות החול. ובנושא הזה יש גם מחלוקת גדולה בין הראשונים, הרמב"ן מביא את הדברים גם בתורת האדם, אני קורא. הרמב"ן עצמו סבור שעונן בימות החול ודאי אסור בתשמיש המיטה, כל הדין הוא על שבת, הוא כותב ככה אני מקריא, ועניין תשמיש המיטה במי שמיתו מוטל לפניו בשבת, פסקו בהלכות הלכה כתנא קמא דאסור, זה קשה לי, דקמא הלכה כדברי המקל והאבל. יש לומר, מיתו מוטל לפניו אינו בכלל, הכלל הזה לא תופס על מיתו מוטל לפניו. דחמירו בכבודו שמת בפניו, שזו אמירה מאוד חדה, שתפריד בין העולמות. עכשיו אחרי זה הרמב"ן נכנס קצת לגמרא בכתובות.
לא, זה חובה שאני אגיד, זאת אומרת, שאם הבסיס של דיני מיתו מוטל לפניו זה דיני תעודה, זה גם כאילו מנותק מהכלל ש...
נכון, אין איזה קשר לדיני אבלות. אם בשעתו זוכרים את הרמב"ן, למה באבלות יש כללים שהכלל של הלכה כדברי המקל, הדין שנקרא מיתו מוטל לפניו, לא קשור לא לעניין הרגשי, לא קשור לעניין של הרמב"ן שם, שאנשים לא אוהבים להיות עצובים, כן? זה קשור להתלדות, מה מפריע, מה לא מפריע, לא תופס לגבי בכלל, הלכה כדברי המקל באבל. אלו דברי הרמב"ן. בהמשך הרמב"ן, כשהוא מתעסק בגמרא בכתובות, שם הגמרא אומרת שהתירו לחתן שהוא מיתו מוטל לפניו לשמש, אז זה מתבטא שם הרמב"ן, ואף על פי שמקום אחר אסרו עליו לשמש כדי שיהיה מפקח על עסקי קבורתו, הוא חוזר עוד פעם על המשפט הזה, כאן התירו. לדעת הרמב"ן, אם אני מצרף את המקומות יחד, ביסודו של דבר, האיסור של עונן, של מיתו מוטל לפניו לשמש את המיטה, זה יסוד שזה מפריע לקבורת המת. זה נראה יסוד האיסור. תוספות לעומת זאת, מה, איך הם מתבטאים? חוטפה. שמחה יתרה, כן? אז הרמב"ן מאיר, ובזה נסיים את החטיבה הזאת, והרב יצחק בן גיאת, מעריץ גיאת, בן זמנו של הריף, בספרד, כתב לא שנה גזירת שבעה, לא שנה גזירת 30 מותרים בין מיטה לקבורה, עלמא כל זמן שלא חלה עליו אבלות, מדייק הרמב"ן רשאי, בתספורת, תכבוסת, רחיצה, שיחה, תשמיש המיטה, ובשם גזירות שבעה, עד כאן דברי הרב, והרמב"ם הלך בשיטתו, ובוודאי דברי שגגיים, אומר הרמב"ן, לא יעלה על הדעת. ובתוך דברי הביקורת שלו עליו, וזה הוא מסיים את הדיון, הוא תמע על עצמך מהרמב"ן. בבשר ויין אסרו, ולעשות כל צורכו מפני אמינותו כדי שיפקח על עסקי המת. קל וחומר תשמיש המיטה שאפילו קל שבקלים אינו עושה, כן? אלא כדפרי שתיקה. לסוף דבר, זו מחלוקת גדולה בין הראשונים. מה נפסק להלכה בשולחן ערוך?
שעונה נסור בתשמיש המיטה וגם בשבת. עכשיו, מפה ברשותכם, אני רוצה לעבור לכמה היבטים הלכתיים, וזה איך לוקחים את כל מה שלמדנו פה ומיישמים אותו למעשה. מעבר לשאלה של מה מכריעים בכל אחד מהמחלוקות, כן? זה יורדיה, מי שרוצה לעיין, יורדיה סימן שמ"א, זה הסימן שעוסק בדיני מיתו בוטה לפניו, בהלכה א' המחבר, האמת יש לי עוד חוב, בהלכה א' המחבר עוסק ב... הוא מביא את הברייתא שמתו מותר לפניו. והלכה ב' הוא עוסק בנושא ששכחתי לדבר עליו, ובואו נשלים גם אותו. זה אם אדם היה במצב של אנינות במוצאי שבת, אם הוא צריך להבדיל בבוקר, כן? לא בסדר ששכחתי, אבל שימו לב, זה קושר יחד את שנה שעברה עם השנה. כן, אז כדאי בכל זאת ככה. זה נושא שנדון בעריכות בראש. בברכות בפרק ג' זה נמצא בסימן ב', שם מופיע הסיפור הבא. אמרו שפעם אחת היה ריזל עונן ואכל בלא הבדלה. אמרו לו תלמידיו, נבדיל לפניך. אמר להם, אמרו להם בירושלמי, הם ברכו, אין עונה אחרי ממן. למחרת שבאו מבית הקברות, אמרו לו, אינך עושה הבדלה? אמרו להם טעם מבדיל. והשיב להם, מאחר שהייתי פטור אמש בשעת חיוב הבדלה, משום שהייתי עונן, גם אתה פטור אני. שכן מצינו בפרק כמה לחגיגה, חיגר ביום ראשון ונתפשט ביום שני, כיוון שנדחה ביום ראשון, שוב אינו חייב ביום שני. ורב רבי מאיר ז"ל, כתוב פה נורנברג, אבל זה ברור שכוונה רבי מאיר מרוטנברג, זה ברור, כן? כתב בלכות צמחות שלו, יש לנו חיבור שלם על הלכות צמחות של מאיר, של מרם מרוטנברג, זה נתפס על ידי מוסד הרב קוק בסדרה של תשובות ופסקי מהר"ם, חלק רביעי. שם מופיע שהמרא מרוטנברג כתב בלכות צמחות שלו, שמי שיש לו מת בשבת לא נגבר עד מחר ולא הבדיל במוצאי שבת, נראה לי שמותר לאכול ולא הבדלה. דאמרין הפרק מי שמיתו לפניו, מי שמיתו מוטל לפניו פטור מכל מצוות שבתורה, וביום המחרת לאחר שנגבר מתו אסור לאכול עד שיבדיל דקאי מלן וערבי פסחים טעם מבדיל. דאמרין הנמי מי שלא הבדיל במוצאי שבת מבדיל והולך כל ה... שבת כולה. כן? והוא ממשיך המערם בסוף, אני מדלג קצת, ושוב יגיד לי הרז הלוי משפרה, שאומרים בקוטיאל משפרה, שמצא גדול אחד שכתב כדבריי, ואת שמו לא יגיד לי. עד כאן לשום מערם ז"ל. אז זה אומר הראש, ונראה לי כדברי רב יהודה, דעד אמרינן בערב פסח, מי שלא הבדיל במוצאי שבת, מבדיל והולך כל השבת כולה, היינו כשלא היה לו יין במוצאי שבת או שבו אונס אחר. אבל עונן זה בשעה שחל עליו חיוב הבדלה היה פטור, נפטר לגמרי ותו לא מחייב, ודמי לגמרי להעיד חיגר ביום ראשון מתפשט ביום שני. פה יש לנו מחלוקת גדולה מאוד בין הראשונים, האם צריך להבדיל ביום ראשון אחרי הקבורה. באשר ליסוד המחלוקת או להסבר המחלוקת, המנחת חינוך מביא את המחלוקת הזאת במצווה של קידוש והבדלה, ומציע שזה תלוי בשאלה שדנו בה בשנה שעברה, האם זה בתורת תשלומין או לא. מה הראיה המרכזית אם הוא בתורת תשלומין או לא? זה מגבלה שקיימת בכל תשלומין, והוא, האם זה מוגבל דווקא לאדם ששכח או נאנס. תשלומין מפורש בגמרא, זה לא באדם שהוא מזיד. זה רק באדם ששכח או נאנס. בגאונים מופיע שהיכולת להבדיל מיום ראשון ואילך הוא דווקא אם שכח או נאנס. כן, באותה דעה סוברת של התשלומים, מוציא מלכת חינוך, זה המחלוקת כאן. דהיינו, לדעת אמר רמי רוטנברג, ההבדלה נאמרת בתורת תשלומים. ויות, ובמוצאי שבת הוא היה פטור, אז לא חייב להבדיל, אתה לא עושה תשלומים, תשלומים זה כשהיית חייב ולא הצלחת לקיים, אבל אם היית פטור, לא שייב תשלומים. לעומת זאת, לשיטת המערם, ההבדלה נאמרת כל השבת כולה, לפחות עד יום שלישי, עסקנו את זה שנה שעברה, כי זה נחשב עדיין מוצאי שבת ארוכה. ואם כך הדין, אז החובה חלה עליך ברגע שקברת את המת. ורשימות שיעורים מופיע בשם הרב, שהרב הציע משהו קצת שונה, שהרב הציע שאולי הם חולקים ביסוד של הבנת הפטור של מי שמתמותה לפניו ממצוות או מהבדלה. אני אומר שזה פטור, שהוא לא צובה. אז באמת לא שייך תשלומים. אבל בפעם קודמת ראינו, הבאתי לכם בשם הרב את ההצעה, שזה דומה לדין תומת הכהנים שהרמב"ם רואה אותו כקיום באבלות. כך הוא רוצה לפרש את הירושלמי. דהיינו, אני חייב מצוות, אבל אני, למרות שאני חייב, אני לא מקיים אותם. וזה מה אני מפגין להם כל? שאני אבל. אם כך, הרב רצה לומר שלא שייך הטענה של של הרי, של רבי יהודה, של הראש, שזה כמו חיגר, הייתי פטור, לא היית פטור, האמת שהיית חייב גם, גם במוצאי שבת, רק לא קיימת, אז ברגע שאתה יכול, אז אם אלה נותרה עליך החובה הבסיסית הראשונית, וכן גם אם זה תשלומים, אתה עדיין תהיה חייב. זה, בכל מקרה, בואו עכשיו נחזור לשולחן ארוך. אני אמר, השולחן ארוך די פשוט. הוא מביא את הברייתות, אחרי זה הוא מביא את הסיפור של המתוקותה לפניו, בתוספות, עם הבית האסורים. השאלה, אבל איך מתרגמים את כל זה למושגי ימינו? וזה בעיקר גם בגלל סעיף ד' בשולחן ארוך, שהוא מביא לנו פה את כל התסבוכת שנקראת מסרו לו כתפים. עכשיו הוא מופיע במפורש באחרונים, שמסרו לו כתפים זה בתנאי אחד, שאתה לא הולך יחד איתם. אבל אם אתה הולך יחד איתם, אז נאמר באחרונים, שזה לא, אתה עדיין ממשיך להיות קשור, בוא נאמר את זה בצורה אחרת. במציאות מודרנית, שמצד אחד נוצרו מרחקים הרבה יותר גדולים, אפשר ליישם בצורה פשוטה את רבנו תם, אני בעיר אחרת, אז אני לא נחשב מתום אותה לפניו. לכאורה לא. במציאות מודרנית יש חבר קדישה, לא באמת שוכן בסלון. אתה מתקשר בטלפון ולוקחים אותו לחדר קירור. אבל במציאות מודרנית, במה אתה עוסק לפני לוויה? אתה מתעסק בדודיע לאנשים. יש, גם אם אתה נמצא בניו יורק, אתה יכול לנהל לוויה שלי בארץ. אתה יכול לעשות כל מיני טלפונים, כל מיני דברים. איך בדיוק מתרגמים את זה. עכשיו, השאלה הזאת מובא בפתחי תשובה, הוא מביא במציאות של המאה ה-18 משהו מאוד מעניין שהתעורר סביב זה, שהוא כאילו יתרים את השאלות שלנו, ואני מקריא לכם את הדבר. זה תשובה של הנודע ביהודה. שיפתח לי, בסדר? הנה, בסדר. שולחן ארוך. פסקי תשובה. אוקיי. זה אחרון. שמעו את התיאור. אולי חלק מכם מכירים את הרקע של הדבר הזה, אוקיי? הוא מביא פה ככה. עיין בתשובת נודע ביהודה. שכתב, זה במקום שניתן לדעת שלא לקבור מיד עד שיעבור ממחת שעות. במאה ה-18 היה להם בעיה בקביעת רגע המוות. כל מיני מייסים נורואים של מייסים שקומו באמצע הלוויה, נהנו מהספדים, כן? אז גזרו גזרה של תנות ש-48 שעות צריכים לחכות מהרגע שהרופאים של אז חשבו שהוא מת עד שתומנים אותו באדמה, אולי הוא עוד חי. עכשיו, הנדב יודע נשאל, אז הוא 48 שעות מתו מותה לפניו? אז אומר הנדב יהודה, אני קורא, חל הנינות מיד. לא אומרים שיעברו 48 שעות, שיעבור רישיון הקבורה, כאילו זה לא כאילו שאל, האם זה שהשלטון תפס אותו, כן? הוא אומר, לא דמי להכה, הוא מסביר. דהכה לא ניתן רשות לקוברו כלל. ואף אם יעלה בי אדם לקוברו, מכל מקום אינם מחויבים עכשיו להכין תכריכים מיד ולחתוך נסרים, כיוון שאפשר שלא יניחו כלל לקבור ויפסידו לחינם. אבל בהי, אף שלא ניתן רשות לקבור מיד, מכל מקום אפשר להתחיל את ההכנות. יש להם להכין תכריכים, לכן חל מיד הנינות. מי הוא, אומר הנודע ביהודה, יש תקנה שיתארו תכף ולסיומו בארון שלם נקב מלמטה, וגם אם סירו לכתפים, אבל מה בעצם, עזבו אותם שם, מה בעצם הוא אומר? כשאני אומר מתום אותה לפניו, זה יכול להיות גם פרק זמן ארוך, כל עוד שיש מה לעשות, כן? איך מעבירים את זה אלינו? אז כאן אני רוצה להקריא לכם את הדברים היפים שכתב הזה הרב טוקצ'ינסקי. זה נמצא בגשר החיים חלק א', בסימן של ענינות, זה סימן י' ח'. שם הוא כותב בהערה אחת, זה בספר שם, זה בעמוד קוף חף א'. הוא כותב ככה, הדינים המדוברים כאן, יד אני אקריא אותם, העליתי בעזרת השם מסוגיה דברכות ראשונים, טור בית יוסף, בח, שח, שין ממלף וכו'. ורבות דיברו כאן פוסקים ומחברים אחרונים, ונתפלגו הרבה בדעותיהם. והמעיין מוצא קו אחד ישר לכל העניין. דכל מה שאפשר להשתדל נקרא מתום מוטל לפניו. וכל שאין לו מקום להשתדל בשום דבר נקרא אין אמת מוטל לפניו. זה העיקרון. עכשיו איך את כל זה מתרגמים? אם יש לך טלפונים, אם יש לך זה, אם יש לך זה, בפשטות, מה בעצם הוא אומר? כן, זה נקרא. מתום מוטל לפניו לא צריך להיות שאין לך דקה לנשום, שאין לך דקה לנוח, כן? אני זוכר החותני עליו השלום, שטרח אותו באנגליה, היה איזה זמן שהביאו, קברו, לא אומרים לו, תשמע, מתום מוטל לפניו, עכשיו, מה אתה עושה? יושב הבית בנתניה ומשתעמם, אז יאללה, לך קיים מצוות. כל עוד שיש משהו לעשות, אתה צריך לכתוב הספד, אתה צריך, זה עכשיו מתום מוטל לפניו, כן? זה השכל היושר שהוא אומר. כל מה שאפשר להשתדל נקרא מתום מוטל. מתי אתה מופקע ממתום מוטל לפניו? שאין לו מקום להשתדל בשום דבר. אם אין כלום לעשות, כן? אבל כל עוד שיש משהו, אז אתה חייב, כן? ועל רקע זה, ככה הרב טוקצ'ינסקי, הוא מסכם, אני קורא לכם, נכתב לפני עשרות שנים, כן? נקרא לכם תכף מהיותר מודרניים, כן? אז הוא כותב את הדבר הבא. אם אין מקום להבל במה להשתדל, הנה הוא כותב ככה, אם יש עיכוב כבר מצד הממשלה, שלא קוברו הדבר ימים אחדים, אם יש בכל זאת מה להיטפל במת, בין מנוגע להשתדלות אצל הממשלה, ואם יש השתדלנות, גם זה נחשב עונן. מתי אתה מופקע לגמרי? אם אין מקום להבל במה להשתדל לטפל בענייני המת, רק אז אתה מופקע. רק אז. אבל כל עוד שיש משהו לעשות, הוא פוסק שאתה חייב. לכן נראה די פשוט, שגם אם אתה, אם יש טלפונים, זה נחשב מתום מוטל לפניו לגמרי. עכשיו, יש, אוי, שכחתי להביא את הספר, טוב, אז פעם הבא, בסדר? יש ספר חדש על אבלות שיצא לפני שנתיים, שלוש, הרב גולדמן. מכפר אדומים, כן? זה לא ספר הלכה, זה ספר הדרכה הלכתית, כן? יש שם מספרי טלפון של החברה קדישה. אז הוא, בסימן הזה, יש שם הערה, מה שרציתי להקריא לכם, פשוט שכחתי להביא את זה. שם הוא כותב שהוא התייעץ עם הרב יצחק יוסף, לפני שהוא הרב הראשי, כן? והוא מתאר שם גם פסיקה מאוד ברורה בנושא הזה, שלא משנה, טלפון אחד יש לך לעשות משהו, זה עכשיו בתור מוטל לפניו, אפילו אם זה לוקח איזה יומיים, שלושה, אם אתה נמצא בעיר אחרת, אתה נמצא בחוץ לארץ, ויש לך איזה משהו לעשות, גם זה נחשב. כמובן, הדברים לא, הם לא פשוטים, כן? כלומר, כל אחד חלילה מגיע למצב הזה, צריך לראות, כן, בדיוק, אבל בעיקרון, זה העיקרון המרכזי שעולה מכאן. כלומר, מתום מוטל לפניו לא נחשב שאתה עסוק נורא כל הזמן. ברגע שהוא מוטל לפניך, זה נכנס בגדר הזה. עכשיו, לסיום הסוגיה הזאת שמתום מוטל לפניו, אם אתם נותנים לי רשות, אני רוצה להקריא לכם קצת הדיונים של שלמה זלמן. תראו איך הוא ככה מטייל בתוך הלכות הנינות ומתלבט בכל מיני שאלות. כן, אני מקריא כמה, בסדר? אוקיי, אני קורא. מסופקני באמת שמוליכים אותו מחוץ לארץ לארץ ישראל. דאף על גב שהקרוב בחוץ לארץ מתאבל מיד שמחזיר פניו מללוות. כמבואר בשולחן ערוך יורדי, הסימן שינה הנה, עוד יגע בזה. מכל מקום, אם הוא עדיין ממשיך לדאוג ולדבר עם ארץ ישראל, כמובן בטלפון, כן? ודברים הנוגעים בצורכי המת וכבודו, הוא העלה אותו למטוס, במסדי התעופה, בסלולר, הוא ממשיך להתקשר, אומר רב שלמה זלמן, לכאורה הוא עדיין עונן, שאסור בבשר ויין. כלומר, יש פה דין קלאסי מסרור לכתפים, ועדיין מה אומר רב שלמה זלמן? בעידן הטלפון, זה לא מעלה ולא מוריד. אז בוא נמשיך לקרוא. ולכאורה הוא עדיין עונן שאסור בבשר ויין, וגם אפשר שפטור מכל המצוות. עד מתי? עד שיפסיק לגמרי מלדבר עוד עם ארץ ישראל. כן, איך הוא מתאר? הוא מדבר עם ארץ ישראל, כן? שהוא יגמור באותם העניינים, ורק אז חשיב כי החזיר פניו ומתחיל להתאבל, משום זה כמו שפטור מן המצוות, כך הוא פטור גם מלהתאבל. אז הוא כותב, גם אבילות לא מתחילה. הוא כמו כן להפך, ומי שנודע לו בעיר אחרת, נכון, אתה צודק.
לא, אבל מה זה? זה משפט מוזר, לא. מה זה לא פתרו להתאבל? אבל מתי אפילו מתחילה?
ברגע שהוא יגמור את כל הטלפונים. ככה הוא כותב, הוא יגמור את כל הטלפונים. ברגע שהוא יגיד די, אני...
זה לא אותו דבר. אם זה מצד זה שהוא פתרו מהמצוות, אז זאת אומרת כאילו אפילו, נניח, כן, נניח שזה דקת נשק, כן?
כן.
אז הוא עובר, זאת אומרת, ממתי מתחילה אפילו אותו? המשפט הזה
אני לא מבין, שהוא פתור
מצוות.
אתה עושה טלפונים, אתה עכשיו עדיין מתאום אותה לפנה, עם כל המעמד. ברגע שהטלפון יהיה, תחבא אותו.
לא, זה אני קשור, עוד לא עושה פנה.
נכון,
נכון.
לזה הוא מתכוון, לזה הוא מתכוון. עכשיו הוא אומר ככה, תראו, כמו כן להפך, מי שנודע לו בעיר אחרת שמת לא מת, ואין דעתו כלל לנסוע לשם. עכשיו זה מחלוקת גדולה מאוד בין האחרונים, בין הנציב מוולוז'ין לבין חתנו רב רפואל שפירא. גם על זה בעזרת השם נדבר, אבל הוא ממשיך ואומר ככה, אף לסוברים שצריך להתאבל, שצריך תכף להתאבל, במקום כך אם עדיין מטפל על ידי הטלפון בעניינים הנוגעים לכבודו של המת, גם כן אפשר דחשתי כל אותו הזמן כעונן. אך אפשר, עכשיו תראו איפה באים הפקיעים. כיוון שאין המת לפניו, ולא יגנאי למת, דינו רק עוסק במצווה, דינו פטור מן המצוות, אם אפשר לקיים את שניהם. וכאן אפשר לשמוע את הבקיע. מצד אחד הוא אומר, אתה עדיין מתום מותר לפניו, מצד שני, כל המערך שלמדנו שיש פה גם מימד של כבוד המת, זה לא שייך. ולכן הוא בעצם הופך אותו, אם נחזור למשנה בברכות, אתה הופך לו כמו נושא המיטה. כשאתה מתעסק בזה בפועל, בבקשה. אז אתה פתור. כשאתה לא מתעסק בפועל, לך תקיים מצוות. ואז תראו את המשפט האחרון, שהוא הפוך מכל המעשה שרבינו תם, ומכל מקום נראה לעני יוסדייתי, זה מבשר ויין נכון להחמיר. אז ראית לך גמור ממה שלמד הרבינו תם.
זה בתור חומרה.
זה בתור חומרה, אבל אתה א' שומע פה, א' שהמציאות המודרנית היא בעצם תרפה את כל הקלפים. מה נקרא להיות עסוק? שבא בעצם קיים פה הרפשלם וזלמן, זה דבר מאוד מעניין. הוא כאילו, הוא מצד אחד, הוא הרחיב את ההגדרה של מה נקרא מיתו מוטל עליו. מצד שני, גם הוא חש שלמיקום הגיאוגרפי יש משמעות. זה שאני יכול לעשות טלפונים מאלסקה, כן, או נדע, בבית שמש יש לנו איזו שכנה שהיא רופאה, היא רדיולוגית, היא עובדת בבית חולים אמריקאי במשמרת לילה, היא מקבלת מזכורת של משמרת לילה כשעובדת בנעלי בית מהבית בבוקר, כן? כלומר, היום הרופא שעובד את הרנטגן, למה הוא צריך לראות את החולה? הוא יכול לשבת בבית, לקבל באימייל, אתה יודע, כאילו הגיאוגרפיה הלכה לאיבור. עכשיו שאתה מזלן פה אומר חד וחלק, תשמעו חבר'ה, זה קצת מוגזם, אתה בנעלי בית, כאילו... מה נגיד, אדם שנמצא בעיר אחרת, הוא לא יבוא בכלל לראות את המת, הוא לא יהיה שם עם המת. מה נגיד, אתה פתור מכל המצוות, כאילו גורף, כאילו, משהו פה מפריע לו מצד שני. הוא אומר חד וחלק, כן, תתאמץ קצת, להראות שאתה עצוב, כלומר, אבל הוא בקלות מוותר על בשר ויין. מה שרבינו תם לא ויתר בכלל.
בשנת 2000 בשר ויין משנה ממה ש...
נכון, דיברנו על זה בפעם קודם, אני מסכים איתך. אז זה סימן אחד של עשר ושלם מזלמן. הסעיפים הבאים גם מאוד מעניינים, ככה לראות איך הוא מטייל בתוך ההלכות. שמו את את הדיון הזה. האם מותר לעונן ללבוש תלית קטן? תשמעו את הדיון. יש לדון אם עונן מותר ללבוש בבוקר את התלית קטן. כיוון שאם לא יתכוון למצווה, יש לחוש למה שכתב המשנה ברורה בביאור הלכה, אם אינו מכוון למצווה, ולא כעובר עבירה ודינו כלובש בגד של ארבע כנפות, בלא ציצית. ורק לאמור דחי, לעניין שבת הוא אונס, אפשר דשרי גם כאן, כיוון זה לא רמי עלי חיוב הדעת על הציצית. אך יותר נראה, כיוון שכך דרכו ללבוש תמיד אותו מלבוש, חשוב רק כעושה מצווה במחשבה דלית בכלל בשום פגיעה בכבוד המת. תלך על יהודי שרגיל להקפיד במצווה ציצית, הוא באופן אוטומטי שם תלית קטן. כמו שיהודי שרגיל לברך ברכות, באופן אוטומטי מברך. כאילו, למזלם כמעט לא עולה על דעתו, שמה יעשה?
בתפילין,
שזה לא כמעט אותו דבר? זה לא אותו דבר. תפילין אתה שם בבית כנסת.
מה אתה חושב?
אתה כאילו חש בצליל של הדברים שלו, שאדם שלא ילבש טליסקול, זה כאילו הולך בלי חולצה. שדרך אגב, בספרות חז"ל אמרו לו, אבל ללכת בלי חולצה. אמרו לו, ללכת חלוץ כתף. אבל כאילו במציאות ימינו זה לא נשמע. כאילו הוא לא מדיין את עצמו. אני, מי שפעם אף לא הקיפה, בסדר? והוא רגיל ללכת, אתה מרגיש את הערום? זה קרה לי פעם שהייתי נער אפילו. אף עלי הקיפה, חוב הקרן היסוד, כאילו. לא יודע, היה לי קשה ללכת הביתה, כאילו. כאילו, אצל שלי מזם, ללכת בלי תלית קטן. הלוואי שהייתי מנחיל לילדים שלי את ההרגשה הזאת, בסדר? הולך בלי תעזקות, כאילו, אתה לא לבוש, מצד שני, גוון? אתה פטור ממצוות, יש פטנט, מה הפטנט? תלבש אותו בתור מה? בתור בגד, ולא בתור מה? ולא בתור מצווה, אבל גם זה בעיה, כן? בסופו של דבר, רב שלמה זלמן אומר, שכיוון, אני קורא, כשכך דרכו ללבוש תמיד אותו מלבוש, חשיב רק עושה מצווה במחשבה, זה לא די כלל, שום פגיעה בכבוד המת, כן? אז זה דיון אחד מאוד מעניין, כן? דיון שני שיש כאן. שנייה, זה ברח. אוקיי, תשמעו עכשיו את הדיון הזה. עונן אם חייב בצדקה. עכשיו, מי שהיה בלוויות יודע שהקפצונים בלי עין הרע מסתובבים. אז מה עם האבלים עצמם? צריכים לתת צדקה. עכשיו, מה השאלה? הוא פטור ממצוות. אז השאלה היא שיש לאו שלא תוכל להתעלם, בדיוק, כן. נסתפקתי עם עונן חייב בצדקה. לעניים, דף אגב שיש שם גם לאו, זה לא תאמץ ולא תקפוץ, ובעל ישוב דח נחלב. מכל מקום, שומר עבדה, הרי פטור מריפתה לעניה, והיינו משום דחול, ומה עם עליו אצלו? אז מה התשובה? משום דחול איך היא דלקה בעשה של נתון תיתן, פקע גם עליו. ואם כן, אולי גם עונן פטור מזה. אבל הוא מוסיף, הוא כנראה היה בהרבה בלוויות בבני ברק, אם נותן לילוי נשמת המת, מסתבר שמותר, אם הוא רוצה. אוקיי, אז זה הדיון.
אז זה אישהו יצא בפסיק, אה? בצבא, שלתת צדקה לפני יוצאים המיטה. אז כנראה לזכר והעילוי נשמתו.
תשמעו עוד אחד, יש פה עוד כמה, אבל אני אתן לכם עוד אחד פיקנטי. מה עם קריאת שמע על המיטה? עונן. עד עונן פטור ממצוות ואינו רשאי להחמיר, נראה שאם הקבורה תהיה למחר והולך לישון, שפיר חייב בקריאת שמע. גם בקריאת המפיל. למה? שהוא שוכב במיטתו, דיבחי גבנה, לא שייך כל כך הטעמים שהם הוא בפתור עד עונן למצוות. הוא הולך לישון, הוא לא שומר על המת, זה לא מפריע שום דבר למת, זה שאני לא יודע, הוא לא אומר פה, אבל ברקע יש את השבירה, כאילו שם זה פחד לישון בלי קריאת שמע על המיטה. במיוחד תחשוב, אתמול מת, עכשיו מת אבא שלך, כן? אתה הבא בתור עכשיו, התקדמת בתור, איך שאומרים, כן? לא, זה מפחיד. אני חושב שזה ברקע, למרות שהוא לא כותב את זה, כן? יש לו פה עוד כמה מאוד מעניינים שהוא עוסק בהם, אולי עוד אחד. מה עם ספירת העומר עם עונן? מי שנעשה עונן באחד מימי הספירה, באופן שיהיה עונן כל הלילה והיום של המחורת, מה הבעיה שיש לו? הוא יפסיד ספירת העומר, כן? כתב בנודע ביהודה, שיספור בלילה ולא ברכה, ושוב יוכל לספור בשאר הימים, בברכה, יש לא רק את ההיגיון. ההנחה היא שאם אתה סופר בלי ברכה, זה לא מצווה.
זה כמו ראש תציצית.
נכון. אבל הבעיה של מחורת אי אפשר, כי אי אפשר לקפוץ מ-4 ל-6. צריך את הרצף, את הרצף אתה יוצר. הוא מסופקני, שואל רב שלמה זלמן, אם גם בלילה של ערב שבועות רצוי לספור, מפני החשיבות של הברכות שכבר ברך שתהיינה מודרות. אז אבל אני ככה, אפשר להרגיש שהוא לא כל כך יודע לאכול את זה ש... ואני אומר את זה, יש פה כאילו, אני חש, שקראתי את זה, חשתי שהוא פועל לשני... מצד אחד המציאות המודרנית, היא כאילו פתחה מחדש הגדרות שהיו נראות סגורות. כאילו פתאום אתם אותה לפניו, זה, אם יש לי טלפון לעשות, כן? זה... מצד שני, המציאות המודרנית שיש חדרי קירור, ויש חברה קדיש על זה, הוא גם מצד שני אומר מה, אתה לא יכול לקיים מצוות יחד עם... כאילו... אני מצד אחד חלק מהדברים של שלמה זלמן, מה הם אומרים, מוטה מוטה לפניו, זה אפילו בחוץ לארץ, בסלולר, מצד שני, מה הוא אומר? תשמע, ידידי הטוב, למה לא תקיים מצוות? כאילו, אפשר להגיד, הוא לא נעול על זה, כן? בכל מקרה, עד כאן ברשותכם הסוגיה של מתו מוטה לפניו, מפה אנחנו רוצים לעבור למועד קטן, כן?
מתו מוטה לפניו, עם טיסטר, עכשיו עולה על טיסה.
כן, רב שלמה זלמן אומר שאם עדיין יש לך טלפונים לעשות, אם אני טס עם המת, אז כאן עצם העובדה שאתה במטוס עם המת, לדעתי אתה שומר עליו. כלומר, זה נכון שאתה מטען ואתה נמצא, ואני חושב, סליחה? אם לא עלית על אותה טיסה, אז הוא שתמע ונאמר, מעיקר הדין עכשיו מתחילה אבלות.
לא, אבל הוא חושב, אני עשיתי את זה, הוא חושב על מה שיהיה כאשר...
ודאי, אתה תגיע איתו, אתה תנחה, אתה מכין את ההספק, כלומר, אם אתה טס איתו, ודאי אתה מתוב אותה לפניו.
כי אתה טסה לתבורה, אז לא חשוב אם אתה באותו מטוס,
ודאי
חושב על מה שיהיה כאשר אתה מגיע.
אבל מה שקראתי קודם היה, אם אתה לא עולה על המטוס, אתה נשאר בניו יורק ומעלה אותו על המטוס לארץ ישראל, כן? אוקיי, בסדר. אוקיי, אז עד כאן, כן, בבקשה.
אני חושב שבשיעור השני דיברנו על האפשרות שכללנו את האפשרות שקצת אבילות מתחילה מיד במיטה לפני הקבורה.
כן.
כל הדיונים שלנו במיטה לפניו היה כל הכיוון ש... לא יבלו בכלל, או שזה רק אם זה אתה תרוד בזה, אבל אף אחד לא מעלה את האפשרות שאולי לא יודע, תשמי שמתמיטה בשבת הצורה, בפני שיש קצת אבילות כאן עכשיו כבר.
אז זה די...
השאלה אם זה היה מהירה שכוונו, אבל...
אז אני אומר, זה תולד בדברים שציטטתי היום. הרמב"ן למשל אומר, זה רק איזה מפריע, מפריע, מפריע. ככה, אבל בתוספות, שמחה יתרה, אז מה, זה בעצם מה שהם אומרים. המבע הזה של אבילות נאסר עליך. אני חושב שזאת בדיוק הכוונה.
כן, אבל לא יש משהו, לא יש משהו מושגים שזה תפסת אבילות, או סוג אבילות.
אבל זה בדיוק הדיון, בסדר? מה, השולחן ערוך עצמו פוסק שהעונן אסור בחלק מדיני אבילות. אלה שלא מפריעים לקבורה, ככה פוסק השולחן ערוך. בסדר, כלומר, עכשיו בואו נתחיל את הסוגיות במועד קטן, כשאני ברשותכם אומר משהו קודם כל למסגרת של המשניות, ומשהו כפתיחה לסוגיה שאנחנו הולכים ללמוד אותה. כן, כבר דיברנו בשיעור הראשון על המיקום של אבילות, שהמשנה מביאה אותו במסכת שעוסקת במועד, שבעיקרו של דבר עוסקת במועדים שבהם אי אפשר להתאבל. כן, ויש פה חטיבה שלמה של משניות שמתארת את הצורה שבה קוברים במועד. אחד מהשאלות שנראה כשנעסוק במשניות זה, ראשונים נחלקו בחלק מהם, האם מה שמתואר שם הוא דווקא במועד, אבל ביום שאינו מועד הדברים אחרים, או אם מה שמתואר שם הוא נאמר גם לימות לכל השנה כולה. עכשיו, עיקר הסוגיות מתרכזות בפרק שלישי מהמשנה, שמי שמחזיק גמרא יוכל לראות את זה בפנים, בדף י"ט עמוד א', שהיא עוסקת בקובר מיתו שלושה ימים קודם לרגל. ומשם אנחנו נתחיל את הלימוד הרציף. עם זאת, לפני כן, בדף י"ד, בזיקה למשנה הראשונה של הפרק, שהיא עוסקת בדיני מנודה. המשנה אומרת שם כך, ואלו מגלחים במועד, הבא ממדינת הים, בית השיבה, והיוצא מבית האסורים, במנודה שהתירו לו חכמים, המשנה גם מזכירה נזיר ומצורע, הסוגיה מביאה שם, הגמרא שלך, מביאה שם הסוגיה של כמעט שני דפים, שבהם היא עוסקת בהשוואה בין מנודה לבין מצורע לבין אבה. אני נוטה לראות בסוגיה הזאת, סוגיה שאם אין סוגיית פתיחה לנושא האבלות, ואני רוצה להסביר קודם כל מה זה המושג איזה סוגיית פתיחה, ולמה הסוגיה הזאת, לפי דעתי, היא עונה על ההגדרה הזאת, ואז נתחיל ללמוד אותה, כן? יש חוקרי תלמוד, זה התחיל בסוף שנות ה-50 של המאה הקודמת. היהודי בלונדון, שקראו לו קליין, הוא הראשון שכתב על זה, ובעקבותיו זה מאוד התפתח, ששם לב לכך שללא מעט מסכתות בש"ס, ואולי גם פרקים, יש סוגיות פתיחה שיש להם מאפיינים דומים. כבר כולם יודעים שרב שריר הגאון באיגרת ציין את סוגיית הפתיחה של קידושים כסוגיה סבוראית. עכשיו, כשמסתכלים במאפיינים של הסוגיה הראשונה של קידושים, ומתבוננים בעוד בעוד מקומות שבהם יש סוגיות שפותחות מסכת, אפשר לראות כמה וכמה מאפיינים די דומים. מה שפיתח תעשייה שלמה של עיסוק בנושא הזה שנקרא סוגיית פתיחה. כן, המאפיינים הם שהרבה מאוד מהסוגיות האלה, תיקחו למשל את הסוגיה הראשונה בקידושים שהיא מוכרת. מתעסק באיזה דקדוק לשוני שאתה לא בהכרח בטוח למה נפקא מינה, כן? כלומר, אתה לוקח למשל הסוגיה שם, אז האישה נקנית, למה נקנית ולא מקדש? בשלושה, למה שלושה ולא שלוש? בדרכים, למה דרכים ולא דברים, כן? עכשיו, תקחו את הסוגיה הראשונה בפסחים, מי שלמד אותה לא מזמן בדף יומי, כבר לא מזמן, לפני 4 חודשים, כן? המילה אור, מה פירושה, כן? ואז עוברים וסוקרים רשימה ארוכה מאוד של מקורות ובודקים, כאילו לכאורה נושא שהוא יחסית די, הוא נראה די זניח. מאפיין נוסף שיש להרבה מהסוגיות האלה, שאין להם שמות של המוראים. דיינו, זה אחד מסימני העיקר האפשריים, זה לא ברור שזה ככה, אבל שזה שייך לרוב הדסתמי, לא יודעים בדיוק מתי לתארך אותו, כן? רק על זה הם התחילו לכתוב על הסוגיות האלה, כשמי שכתב איזה מאמר דעתי מאוד יפה ומאוד חשוב, זה הרב יהודה ברנדס, פרסם מאמר על איך ללמד סוגיות כאלה, על הצד הדידקטי שבדבר, ותמצית הדברים שלו היא שבסוגיות האלה, אם לא מלמדים אותה באופן שונה מסוגיות אחרות, מגיעים לחורבן דידקטי מהסיבה הפשוטה. נכנס ילד לישיבה תיכונית, מתחיל מסכת, על הדף הראשון מה הוא מקבל? סוגיה כזאת, הרב שלו לומד את זה בערך 3 שבועות, חופר לו שם, אם אומרים לו ככה השס נראה, הוא מתרגל שככה השס נראה, והוא לא מבין שיש פה לפניו משהו מיוחד ומשהו שונה. וההגדרה של המיוחד השונה היא גם נותנת משמעות לסוגיות האלה בתורת עצמם, והיא גם גורמת לילד להבין שלא כל הסוגיות אותו דבר. ומה ההצעה העיקרית שלו? ההצעה העיקרית היא שהעיקר בסוגיות האלה זה לא השאלות, אלא העיקר זה התשובות. והשאלות הן יותר, בגלל שרבנים רגילים כשמציגים חבורת, מה צריכים לעשות? צריכים לשאול שאלה כדי לתרץ אותה, אבל אומר, הסוגיות האלה העיקר הוא התשובות, ואני קצת, אני אחדד את הנקודה, אבל זה לא שאלות אמיתיות במובן שבאמת לא ישנו בלילה אם זה 3 או 3. ומה כן הסוגיות רוצות לומר? מי שנגיד למד בישיבת הר עציון מכיר את ההבדל בין הדינמיקה של שיעור כללי רגיל בין הדינמיקה של שיעור פתיחה. שיעור כללי רגיל, עוד כך אני זוכר את זה כתלמיד, הייתה לו בעיה מאוד קשה. הבעיה הייתה שלא רוצים לגנוב לרמים את הלב של הסוגיה. הרי הבעיה הזאת לא הייתה בוולוז'ין. למה בוולוז'ין לא הייתה בעיה כזאת? היה רק שיעור כללי. לא היה רמים ושיעור כללי. אז הרי מה היה קורה הרבה בשיעורים כלליים? היו לוקחים איזה פינה, איזה חורים מוסדקים בסוגיה. נגיד, היה תוספות על טהרות, או מצוין, אבא שלי היה מתלהב, מעביר לך 2.5 שעות על טהרות, זה. אבל כאילו, השיעורים הכלליים תמיד ברחו מהעיקר. ככה זה היה. רמיטל היה לוקח איזה קושיה של קי ואיגר, היה מעביר איזה שיעור כללי. מה היה שיעור פתיחה? שיעור פתיחה הוא תמיד היה על הלב של הסוגיה, בעצם על הלב של המסכת. זה מעין עומד הראש השיבי לפני התלמידים שלו, והוא כבר יודע את המסכת. ולכן מה בעצם הוא עושה בתקילת הלימוד? הוא מנסה לתת קריאת כיוון. הוא אומר, חבר'ה, אני פה פותח נושאים, אני מציע שככה אנחנו נלמד את המסכת, ובמובנים רבים, גם סוגיה תלמודית היא כמו שיעור. ועורך הסוגיה, יש לפניו חומרים, הוא מגיש לנו אותם, שהוא רוצה ללמד אותנו משהו. ובסוגיות הפתיחה, הרבה מאוד מהם רוכבות על האפיון הזה, שהיות והן מאוחרות, בואו עכשיו נסביר למה הדבר משמעותי, העורך בוחר בתחילת הדרך מה לעשות, להגיש בפנינו, במין מגש כזה, שעליו הוא נותן לנו הרבה מאוד יסודות בתוך המסכת הזאת. בואו, אני אתן לכם את הסוגיה הראשונה בקידושים. תראו, אתה עד דף ג' חוץ מזה שאתה יודע אם זה 3 או 3, אתה יודע עוד הרבה דברים. אתה יודע שהאיש לוקח את האישה. זה דבר מאוד חשוב. אתה יודע שהאישה אי אפשר לקדש אותה נגד רצונה. כלומר, אתה לא רק פתרת את השאלות החמורות של העורך, כמו שהעורך ניפק לך הרבה מידע שיצייג אותך עכשיו במסע במסכת. בוא ניקח אולי מסכת קלאסית כאילו שבאמת הסוגיה לגמרי עושה את זה, זה בתחילת בבא קמא. מי שזוכר שם קצת, הסוגיה דנה בשאלה האם תולדותיהם כיוצא בן או לאו כיוצא בן. עד דף ג' עמוד ב' זה הסוגיה כולה סתמית. האורך שאל שאלה שהוא די ידע את התשובה בסוף. הרי כל מי שעובר שם בתוך הסוגיה הזאת, רואה שהאורך יודע שתולדותיהם כיוצא בן חוץ ממקרה אחד. זו לא שאלה אמיתית. אני חוזר להערה של רב יהודה, כן? האורך ידע מההתחלה שתולדותיהם כיוצא בן. שתולדות של קרן כמו קרן, תולדות של רגל כמו רגל, עד שבסוף הוא מוצא לו צרורות, כן? ואז הוא... עכשיו באמת היה חקיר עם נפקמינה, כן? אבל מה הוא עשה על הדרך? מדף ב' עד דף ג' לקח את האדם, מה הוא לימד אותו? את כל היסודות של בבא קמא כמעט, הוא טייל איתו בכל האבות הנזיקין, הוא לימד אותו על כל התולדות. כלומר, הסוגיה היא באופן מלאכותי כמעט, הייתי אומר, מה היא מנסה לעשות? ללמד אותי כמה שיותר מידע מטרים, או כמה שיותר לתת לי את המבט הראשוני לתוך המסכת, באמצעות סוגיות הפתיחה האלה. עכשיו, במובנים רבים, הסוגיה שאנחנו עומדים להתחיל ללמוד אותה, היא לדעתי עונה על הקריטריונים האלה, לא רק בגלל שהיא ברובה סתמית. יש פה פח, אני אסביר מה הפח, בסדר? יש בסוגיה הזאת רובד המוראי ברור. השאלה, האם המוראים ועורך הסוגיה חושבים אותו דבר. נדבר על זה בהרחבה בפעם הבאה. יש פה עמדות המוראיות שעורכי הסוגיה באופן עקבי חולקים עליהם, ולכן כשאתם מסכמים את הסוגיה הזאת, השאלה את מי לסכם. אני הסתכלתי במהדורה של שוטנשטיין, יש להם טבלה שמסכם את הסוגיה, את מי הם סיכמו? רק את הסתמה הם סיכמו. הם פספסו לדעתי כמעט את כל הסוגיה, כי יש בסוגיה הזאת רב יוסף, ויש בסוגיה הזאת אביי, ויש פה קולות שונים. אבל בלי שום ספק, הסתמה השתלט על הסוגיה הזאת. כלומר, אני אגיד את זה במילים פשוטות, הוא המגיקשיו. אבל יוסף אמר ככה את ההתחלה, אביי אמר קצת, אבל הסתמה פה ודאי השתלט על הסיפור. ומה שהוא בעצם עושה, הוא דרך ההשוואה בין מנודה, מצורע ואבל, הוא לוקח אותנו לטיול בכל ניוגי האבלות. גם פה, תוך כדי הלימוד של הסוגיה, כדאי לתת את הדעת, האם כל השאלות שהוא שואל אותם הן שאלות אמיתיות, או במובן הזה, האם הוא שואל אותם כי הוא לא יודע, או האם הוא שואל אותם כי הוא מנצל את ההזדמנות של ההשוואה הזאת, לפני שאתה הולך להיכנס לכל הדפים מדף י"ט והלאה, כדי ללמד אותך, זה המקום בעצם הכי בולט בכל הש"ס שמרכזים יחד את כל דיני האבל.
זה לא
בתחילת מסכת. לכן אני אומר, לדעתי יש לסוגיה הזאת מאפיינים, כמו אני מתייחס אליה בלימוד, שאנחנו עכשיו הולכים ללמוד על הסדר, את הסוגיות של אבלות, שיתייחס לסוגיה הזאת כסוגיה שהיא מעין סוגיה פתיחה, במובן שהיא תיקח אותנו עכשיו למסע בשבילי אבלות. זה המסע עם הצצה. נציץ לזה, הוא לא נלמד את הכל ביסודיות, הוא ייקח אותנו והוא גם ינסה לתת לנו איזושהי מבט על התחום. אם הסוגיה מתחילה בי"ד עמוד ב', מי שיש לו גמרא, מי שאין שיביא בפעם הבאה, בסדר? שם הגמרא אומרת כך, אבל, זה אפילו מתחיל בלי תנו רבונון, בלי איתמר, בלי כלום, זה מתחיל כ-14 שורות מלמעלה. אבל, אינו נוהג אבלותו ברגל. הרי אומר, חד וחלק, שנאמר, ושמחת בחגיך. כן, איך ושמחת בחגיך מלמד שהוא לא נוהג אבלות ברגל?
שמחה,
איך הוא מלמד את זה? אולי שמחת בחגיך מדבר אל מי שלא אבל? אז מה צריך להגיד? אתה אומר, נכון, כן, מה צריך להגיד? נמשך הגמרא. מה אומרת הגמרא? אי אבלות דמי קרא, כלומר, אם האבלות התחילה בערב חג, והוא נכנס אבל לתוך החג, אז מה אנחנו אומרים? אתי הסדר רבים. וכאן כנראה מהי ההנחה? שבשמחת בחגיך זה מה שמכונה עשה די רבים. ודחי עשה די יחיד. האבל מכונה כאן עשה די יחיד. ויבילו דהשתה. כלומר אם המת מת ברגל עצמו זה השתה. לא אתי עשה די יחיד ודחי עשה די רבים. ובסוף דבר, מה בעצם הסוגיה אומרת? שהסד רבים דוחה הסד יחיד. אני ברשותכם לא רוצה עדיין לפתוח את השאלה באמת מה, למה רגל דוחה אבלות, אבל ביסודו של דבר הסוגיה אומרת, זה פשוט שאין אבלות ברגל. אני מזכיר לכם, עסקנו הרבה בשורות האלה כשלמדנו על אבלות דורייתא ודרבנן, האם הוא הסד, אם הוא הסד. עכשיו ממשיכה הגמרא ואומרת ככה, מנודה באו שינהוג נידויו ברגל. האם מנודה דומה לאבל או שונה מאבל? אמר רב יוסף, תשמע, עכשיו תראו איזה ראיה. דנים דיני נפשות ודיני מכות ודיני ממונות. ואילה צי דינה, אם הוא לא שומע לדיינים, משמתין עליה. ואיסור כדאי תח אינו נוהג נידויו ברגל, משומת ואתי מיקרה, אתי רגל דחי לי אשתה משמתין עלי ענן. אם המנודה לא נוהג את נידויו ברגל, איך אפשר לנדות בן אדם ברגל? זה לא נכנס לתוקף. מי שהיה מנודה קודם זה פוקע, אי אפשר להכיל את זה. ולכן מה חשב רב יוסף? שגם נידוי לא נוהג, סליחה, הפוך, שנידוי נוהג ברגל, או בלשון אחרת, בוא נדבר כרגע על תפיסת רב יוסף, האם אני משווה אבלות לנידוי? מה התשובה? לא! לא, אני לא, עדיין מה צריך לשאול? הרבה שאלות, אבל כמו שרגל, כמו למה יש נידוי ברגל, או מה ההבדל לחוות הנידוי לאבלות? אבל זו דעת רב יוסף, אז זה אומרת הגמרא, אמר לי אביי, ודין לה ליוני בדיני, מי אמר לך שבאמת מנדים ברגל? אולי סך הכל הרכב יושב, מתי הנידוי ייכנס לתוקף? אחרי, דהילה תימה אחי, אם לא תאמר ככה, תניין נפשות דקטני, אחנמי, דקטלין לי, אם זה יכול להיות, שהורגים, מוצאים להורג בכל המועד, רק אמין משמחת יום טוב, דתני, הרי דיינים מה צריכים לעשות שהם דנים דיני נפשות? לצום, איך דיין יכול לצום? דתני, הרכיבה אומר, מניין הסנהדרין, שהרגו את הנפש, שהם תואמים כל אותו היום, תמוד לומר, לא תאכלו על אדם, אלא ליוני ודיני, או חינמי ליוני בדיני, אמר לי, אם כן נמצאת מענה את דינו. זה יפה לקרוא את זה בשבוע אחרי בן אדם ש-17 שנה חיכה שיחליטו אם הוא השם או לא, כן? אז הגמרא אומרת, אותו יום, 17 שנה הוא חיכה, אותו יום זה קיימו ידים, כן? וכן אומרת הגמרא ככה, אתו מצפרה, אלא אתו מצפרה ומעייני בדיני. ואיילי ואחלי ושעתי כולי יומה ועד הרעתו בשקיעת החמה וגמרין על דיני וקטלו לב. אני לא יודע אם אתם לא מתפחים למקישקס מהגמרה הזאת, אז הוא מה נאמר פה, הדיינים רוצים להרוג בן אדם, טוב, עינוי הדין, אבל הם צריכים לדאוג לאכול סטייק כי היום יום טוב, אז לכן הם מתמרינים את הכל שגם הוא ימות וגם הם יאכלו את הסטייק. עכשיו כמובן זה לא יפה מה שאמרתי פה, אני יודע, כי הגמרא חושבת, זה מאוד מעניין. אנחנו היום, אני חושב, רגילים מאוד לחשוב על עינוי הדין, על, סליחה, לידון למוות, כמה שירוויח עוד כמה דקות חיים יותר טוב. ככה אנחנו חושבים. בתפיסה של הגמרא, לחיות בצל הגרדום זה לא חיים. זה משגיע את המוח. ואדם, אם הוא צריך למות, שימות. אנחנו כאילו לדעתי לא יכולים בכלל להתחבר לתפיסה הזאת. אבל זה ביסודו של דבר, מה שאומר, מבחינת הסוגיה שלנו, מה שאני רוצה להתמקד כרגע, זה שלפי תפיסת אביי, נידוי לא נוהג ברגל, או בלשון אחרת, יש פה מחלוקת המוראים, האם אני יכול להשוות בין נידוי לבין אבלות לגבי הרגל. ממשיכה הגמרא ואומרת, אומר אביי, תושמע, הוא מנודה, שזו הסיבה שזה נמצא פה, כי בציטוט ממשנת אלו מגלחי, תושמע, מנודה שהתירו לו חכמים. אז מה אני רואה? שמתירים לאדם את הנידוי מתי? אני קורא רש"י, כסל כדאי תח, התירו לכל מנודה נידויו ברגל, דה נידוי נוהג ברגל. הם חשבו שהכוונה שכל המנודים, הנידוי מותר להם ברגל, סימן שאין נידוי ברגל. אומרת הגמרא, אמר רבא, מי קטני שיתירו חכמים? שיתירו לא חכמים. לא לכל המנודים יתירו, רק לא. למה לא יתירו? כי הסיבה שבילה נידו אותו בטלה. דאזל ופייסי לבלדיני ואתי כמד רבנן ושרולה. אני מנסה לסכם את הדברים שנאמרו עד פה, אז אבל לא נוהג ברגל, אבל לא נוהג ברגל. לגבי נידוי, זה למיתו של דבר מחלוקת המוראים, מחלוקת המוראים. רב יוסף חושב שהוא נוהג, ואביי חושב שהוא לא נוהג. הגמרא לא מצליחה לפשוט את זה ממקורות התנאים. מצורע, הנה הצלע השלישי, מהו שינהיג צרעתו ברגל? אומרת הגמרא, אמר אביי, תשמע, והנזיר עדיין המשנה שלנו, והנזיר והמצורע מתומתו לטהרתו, בימי תומתו נהיג. כלומר, כתוב שמצורע שנגמרו ימי התומה, אבל משמע שאם הוא בימי התומה עצמם, הוא נוהג את דיני הצרת ברגל, סימן שצרת נוהגת ברגל. אומרת הגמרא, לא מבעיה כמה, לא מבעיה בימי תומתו זה לא נהיג, אבל לטהרתו הייתי מלא על דעתי, נגזור שמה ישה קורבנותיו, כמה שמלן נקודה. אמר רבה, תשמע, והצרוע לרבות כהן גדול. כלומר, מה הכוונה בצרוע לרבות כהן גדול? שגם כהן גדול, כשהוא מצורע, חייב לנהוג דיני מצורע. אומרת הגמרא, והכהן גדול בכל השנה כרגל לחולי אלמא דמי. כהן גדול תמיד דומה כמו רגל, זו משוואה שנדבר עליה גם בפעם הבאה. דתנן, כהן גדול מקריב עונן ואינו אוכל, אז מה אנחנו רואים? שאם כהן גדול מקריב עונן, שהכהונה הגדולה דוחה אבלות. מתי אבלות נדחית לכל ישראל? ברגל. אז כהן גדול במשוואה שווה לרגל. שאם אני רואה שלכהן גדול יש צרת, סימן שגם ברגל יש צרת. אומרת הגמרא, שמע מינה נוהג צרתו ברגל, שמע מינה. אתה צודק, אתה צודק. רגע, מבחינת, תראו, שורת הפתיחה של הסוגיה, מצד אחד אנחנו נעסוק ביסודיות בפעם הבאה, בין יתר בשאלה, מה בין רגל לבין שלושת החבר'ה האלה. ומה שבעצם גם עולה, וכל הסוגיה עכשיו הולכת בכיוון הזה, זה נמשיך בפעם הבאה, יש פה סוגיה שלמה שלוקחת את השלישייה הזאת, שהיא אבל מנודה מצורה, והיא הולכת לבדוק עכשיו פרט פרט, בוא רק ולבדוק האם יש משוואה ביניהם או לא. כלומר, מה השאלה המרכזית שתתעורר? מה הפשר השאלה הזאת? מה בכלל ההשוואה ביניהם? למה שאבל יהיה דומה למנודה? למה שאבל יהיה דומה למצורה? כן? וכאן רק כדי לטעום ככה לקראת פעם הבאה את המבנה של הסוגיה, תראו איך הסוגיה בנויה. אבל אסור בתספורת, זה יהיה עכשיו זה 13 פעם. אבל כך, אבל כך, כאילו התשתית הראשונית מי הוא? אבל, אבל אסור בתספורת. מאיפה אני יודע, הגמרא תגיד, ניהוג אבלות אחרי ניהוג אבלות, מה הגמרא תגיד? מאיפה יודעים שאת הדין הזה באבל? לא צריך להיות מופתעים שהאיסור תספורת מאיפה למדו, מדי כאמר לו, רחמנה לבני אהרון ראשיכם, אל תפרעו, מכלל דחו לאלמה אסור. ועכשיו, מה השאלה? מה עם החבר'ה האחרים? כלומר, הסוגיה נראית כפי שלפנינו, כסוגיה שלומדים על רקע אבל את מנודאו או מצורע. ככה זה נראה, כן? מנודין או מצורעין, מה הם בתספורת? האם הם אסורים או מותרים? תשמע, אומרת הגמרא, מנודין הם צורעין, אסורים לספר ולחפש. ולחבס. מנודה שמת ודין סוקלים את ארונו, רבי יהודה אומר, לא שיעמידו עליו גל אבנים כגלו של החן, אלא בית דין שולחין ומניחים אבן גדולה על ארונו, ללמדך שכל המתנדה עומד בנידויו, בית דין סוקלים את ארונו, נקודה. עכשיו, בינינו, ככה מעבירים שיעור, ואני חוזר לשאלות של המאיר הקודם, שאלו, מנודה ומצור המים ותספורת, ואומרים, זה כתוב בברייתא באופן מפורש, אז למה הצפת את זה בכלל כמה? כשאלה, שזה ברור, אני חוזר להצעה הזאת של הרבנדס, זה לא שהם לא ידעו אם מנודה או מצורה הוא אסור בתספורת, זה כתוב בברייתא, אלא יותר מה הם רצו לעשות לנו, להניח כבסיס את אבילות, ומולו מה לעשות? ללמוד את מנודה או מצורה, יתר דיוק, הם עסוקים לא רק בשאלה מה דיני מנודה מצורה, אלא מה ההשוואה בין השלישייה הזאת, בעיקר מה שמעניין אותי לפחות כלומד אבילות זה מה אני לומד מזה על אבילות. כן, שזה זה ממשיך גם בבאים, בואו נקרא עוד אחד, בזה נסתפק. אבל חייב בעטיפת הראש. מדקה אמר לרחמנה ליחזקאל ולא תעתה על שפם. מכלל בחולי אלמה מחייבה. עכשיו, שואלים, מנודה מהו שבעטיפת הראש? אומר רב יוסף, תשמע. וכאן שימו לב, רב יוסף מופיע, והם מתעטפים ויושבים כמנודים וחבלים עד שירחמו עליהם מן השם. זו משנה בתענית. אמר לאביה, שימו לב, זה אביה ורב יוסף, דימה מנודה לשמיים שני דחמיר, או בלשון אחרת, רב יוסף שקודם אמר שמצורה שמנודה ברגל מה דינו? תעזרו לי. רב יוסף קודם מה חשב על מנודה ברגל? שהוא נוהג ברגל. כלומר, הוא לא משה בין אבל למנודה, לבין מנודה לבין אבל, כאן לגבי עטיפת הראש, הוא אומר, מנודה צריך לשבת כמו אבל, בעטיפת הראש. דווקא הבא, יש קודם מאמר, שהנידוי לא נוהג ברגל, אותו הבא אומר, אולי מנודה לשמיים שני, אבל מנודה רגיל, הוא לא יושב בעטיפת הראש. לא שום אחרת, מה אתם מבינים לקראת פעם הבאה, שזה הולך פה להסתבך. מקרה ללמוד את הסוגיה הזאת, נצטרך לעשות טבלה, אני מציע כבר לפעם הבאה, יש לי קצת פה מוכן בבית, בסדר? אני אשלח בטבלה של אקסל אפילו, מרוב פרטים, בסדר? נצטרך א' לראות איך הסוגיה מציגה את כל דיני אבל, ו' כשרוצים לראות את ההשוואות, צריך לראות את זה בשלוש רמות. רמה ראשונה, צריך לראות את זה בשאלה, מה רב יוסף חושב? אני מציע, תשימו לב, אתם מכינים את הגמרא הזאת בבית, תכינו אותה, בסדר? שימו לב, באילו חלקים של הסוגיה מופיע רב יוסף? איפה מופיע הבית? מה רב יוסף חושב? מה הבעיה חושב? אם הייתי רק מסכם אותם, לא את כל הסוגיה, מה הייתי חושב ומה בעצם הפסיק אותם? מה היה הנושא שהפסיק אותם? כלומר, כשהם עסקו בשאלות האלה, מה הם שאלו? מה הם ניסו לברר? אחרי זה תעברו למעטפת של הסוגיה כולה, כלומר, אורחי הסוגיה, שאני כבר אומר לכם, הם ניפחו אותם מעבר למה שהבעיה ורב יוסף אמרו במקור, כלומר, הם הרחיבו את גבולות הסוגיה. האם הם שינו את הנושא? האם הם שינו את עמדה הבסיסית שלהם לגבי השאלות שעלו בדברי אביה ורב יוסף. ובעיקר השאלה המרכזית היא, אחרי שגוברים, הסוגיה נמשכת למי שרוצה לדעת עד תדבר עמוד ב'. השאלה המרכזית, סליחה, מי נדבר לי עד תזיין עמוד א'. זה ארוך, בסדר? השאלה המרכזית היא, מה נוכל ללמוד מפה לגבי דיני אבילות? שאני כבר אומר שלדעתי השאלה המרכזית שנצטרך לבחון, זה עובד בהמון הקשרים. כשרואים רשימה כל כך אדירה של איסורים, יש לאבל איזה 15 איסורים, דרך ההשוואה מה אנחנו אולי נוכל לעשות? לפלח את זה לקבוצות. בעצם מה שאנחנו נגלה זה שחלק מהדינים באבל יש במודל, חלק אין, אולי יש דעות שונות שזה כן וזה לא. מה זה בעצם נותן לנו כלומדים? מה בעצם הרווח מסוגיה כזאת? שזה הופך להיות מים של פרטים שאנחנו לא מבינים איך למיין אותם, לקבוצות, שבסופו של דבר הקבוצה גם תתן לנו קטגוריות. או ליתר דיוק, מה זה יאפשר לנו? לחדור לתוך השאלה, מהי חוויית האבילות? מה הניוגים האלה באים לבטא? אז כל זה בעזרת השם בפעם הבאה. מה שאני מבקש בקצרה מפרשת השבוע הקרובה, זה בזיקה לאבילות, זה אני משתדל בשנה הזאת בספר בראשית לדבר בכל האבילים של ספר בראשית. כן, אז יעקב אבינו לצערי מספק לנו הרבה סחורה, כן, כמו בשבוע הבא נדבר על איך הוא מתאבל על יוסף. אבל האמת היא שפרשת השבוע שלנו, הוא די מפתיע יעקב אבינו. אני חייב לומר את זה. טוב, למדנו פה ודיברנו על זה. איך אברהם ושרה, כשמתה אשת נעוריו של אברהם, איך הוא קובר אותה? הוא סופד לה, הוא בוכה. ניסינו אז להבין מה היה במערכת היחסים, במשפחה שהם יסדו, שמביא לזה שבוכים וסופדים. איך הוא קובר אותה, כן? כלומר, נגיע לסוגיית קבורה, אני אומר בצורה הכי פשוטה, אצל שרה רואים מודל שהוא המודל הרצוי המועדף בעיני המקרא, וזה של קבר אבות, של אחוזה משפחתית, של אחוזת קבר. אבל בוא נראה מה קורה פה עם יעקב. מתה עליו, סליחה למה שאני אגיד, לא לאה מתה ולא זלפה ולא בילה, מתה עליו האהובה הרומנטית שלו, רחל, והוא לא בוכה. זה לא מתואר, הוא לא סופד, הוא לא בוכה, ואיך הוא קומר אותה? הוא קובר אותה במודל השני של הקבורה, שזה בצד הדרך. אז נכון שהוא מנסה לתקן את זה קצת, שכן מה הוא מקים לה? מצבה. התורה נורא מדגישה, הוא שם עליה מצבה, כן? כלומר, זה לא קבורת חמור. זה... אבל אתה קצת עומד ותוהה, כאילו, לגבי השאלה הזאת, כלומר, תראה, יוסף הוא מתפרק לרסיסים, הוא מתפרק לרסיסים, כן? הוא בוכה, הוא משתגע. אז עזבו שהוא לא בוכה עליה כמו שהוא בוכה על יוסף, כן? כאילו, איך הוא נפרד ממנה? אבל גם הניגוד הזה בין אברהם, איך שהוא קובר את שרה, הוא די בולט. למיטב של דבר, אני חושב שבטח בראש של רובכם עובר, שצריך גם לקרוא פה את פרשת ויחי, כי אפילו הוא מתנצל על זה במובן מסוימת. זאת אומרת, כשהוא מבקש מיוסף, קח אותי מארץ מצרים ועד ארץ כנען, כן? חתיכת לוויה. יוסף היה מיתו מוטל לפניו הרבה זמן, כן? אני לא יודע כמה זמן יוסף לא קרא קריאת שמע, כן? אז הוא כאילו אומר לו ככה, על הדרך, הוא ככה נזכר ככה, כן, מה הוא אומר לו? אני קורא את הפסוקים, הוא אומר לו, ואני בבואי מפדן, מתה עליי רחל, ארץ כנען, בדרך בעוד כברת ארץ לבוא אפרתה, והקבריה שם, בדרך אפרתי, בית לחם. עכשיו תראו, יכול להיות שזה רדף אותו, יכול להיות שזה הציק לו, כן? אבל זה ברור זה אומר קצת דורשי לי, קצת להתבונן בדפוס הזה שיש כאן. מה אתם אומרים? יהודה, מה אתה אומר? לא רוצה להגיד. אז אני אגיד לכם, אני דיברתי עם מישהי שקברה בעל. והיא כמעט אמרה לי במילים מדויקות מה שכתוב בתורה, שאולי זה מה שקרה פה, אני לא יודע. יכול להיות שקרה עוד דברים. אבל יעקב כן מדבר קצת בסביב הקבורה שלה. אם אנחנו כאילו מנסים להציב את הטרגדיה, כאילו שרה מתה זקנה, כמו קצת לדבר, שרה מתה זקנה, חיה חיים מלאים, טובים, כן? רחל מתה באמצע. אישה שמתה בלידה, זה בינוני, יש פה יתום, היא בטח לא מגשימה את כל חלומותיה, היא לא מגיעה רחוק, כן? כלומר, הניגוד נורא בולט, אבל באותו מובן ש... לא נולד יתום, יש עוד מישהו שנולד לו יתום, ליעקב. והמילים היחידות שיעקב אומר כאן זה מה? ואביו קרא לו בנימין. בוא נאמר את זה בצורה הבאה, אפשר לדרוש את זה בכמה כיוונים. באותה מידה שזה טרגדיה הרבה יותר גדולה, או בוא נגיד רק ששרה מתה, אולי זה לא טרגדיה, זה עצוב, צריך להיפרד, זה דרך העולם. פה זו טרגדיה. מהצד השני, יעקב היה בבחינת לא מיתו מוטל לפניו, אלא בבחינת אחריות החיים מוטלת לפניו. הוא היה עסוק. היה לו פה ילד, הוא היה צריך את הילד הזה לגדל, לא סתם לגדל אותו, היה לו עוד 12 בבית.
רחל רצתה את זה. זה היה תמוד בשם של יוסף, של עוד בן. זה קיום, זה צער, אתה אומר. זה קיום שהבקשה בציצי של השם.
זה נכון, מצד שני, היא ביקשה בן, אבל אתה לא חושב שהיא ביקשה גם לגדל אותו?
כמובן, אבל קל המינימלי.
תשמע, אני קראתי את הספר של רנדי פאו, שבטח הרבה קראו אותו. הספר הזה נורא גורם לאנשים ככה לראות את הצד החיובי של החיים, אבל הוא גם מאוד הרגיז אותי, הספר הזה. ואני גם אסביר למה. הספר אומר, כשיש גדרות לא נועדו לעצור אותך, הן נועדו לאתגר אותך איך לעבור אותם. ואני הקשמתי את כל חלומותיי בחיים. ככה פחות או יותר הספר אומר. מישהו קרא את זה? זה הרצאה האחרונה, זה נקרא. הוא היה פרופסור אמריקאי, הוא היה פרופסור למשחקי מחשב, זה מה שהוא היה. שבאוניברסיטה, באזור שם היה מקובל שמביאים איזה מלומד, איזה פרופסור, אומרים לו, בוא תן הרצאה, תדמיין שאתה יכול לחיות עוד חודשיים. תן לנו את הפן של החיים. עכשיו, הוא הוזמן לתת את ההרצאה הזאת. בין הזמן שהוא הוזמן, עד שהוא ירצה, הוא חלה בסרטן הלבלב, והוא היה באמת במצב שנשאר לו כחודשיים לחיות. כן? הוא חי יותר, הוא חי עוד שנה ומשהו. והוא נותן את הרצאת החיים שלו, כן? והוא מתאר איך הוא מתאמץ להרצות, וההרצאה פחות או יותר אומרת, כל מה שחלמתי אני הצלחתי להגשים, למרות שזה היה עם קשיים, חלמתי לכתוב ערך באנציקלופדיה הכי יוקרתית בעולם, כתבתי. חלמתי לעבוד בוולט דיסני, עבדתי. ופחות או יותר הספר אומר, כל הגדרות שיש לך בחיים, הם לא נועדו לעצור אותך, רק לאתגר אותך איך לעבור אותה. אני גם השתגעתי, הוא מת בגיל 40 ומשהו, הוא השאיר ילדים בני 7 ו-9. לא חלמת להיות בחתונה שלהם? כאילו, לא חלמת עוד כמה דברים? כאילו, רק חלמת להיות בוולט דיסני? כאילו, זה... בוא נאמר את זה, אין טרגדיה. אבל באופן פרדוקסלי, ובזה אני אסיים, דווקא בגלל הטרגדיה, אולי אין זמן, או אולי מה שמציל אותו מעוצמת האבל, זה דווקא האחריות. דווקא זה מה שמציל אותו. דווקא אברהם הזקן, שקובר את שרה הזקנה, והם חיו טוב ביחד, אז באמת, הוא קובר אותה יפה, הוא נפרד ממנה יפה, הוא סופד לה, הוא בוכה, אבל הוא מוצא לה קבר יפה. הוא יכול להיות, השאלה שהרבה דיברנו בשבת בבית, זה, למה הוא לא מביא אותה למערת המכפלה? בעיקר דיברנו על זה, קרה בבית כנסת שלנו, ציטט הרמב"ן, שהוא לא הביא אותה למערת המכפלה, מהסיבה הפשוטה, שהוא ידע שהיא לא אישה לגיטימית שלו. למה היא לא לגיטימית?
שנייה.
כי השנייה והיא אחות ולאה היא הלגיטימית. לי היה מאוד קשה לקבל את זה, אני אומר את האמת. אני לא חושב שיעקב יסתכל על לאה כאישה לגיטימית אז. אני יותר חשבתי לעצמי שהסיבה הפשוטה היא, הוא לא היה יכול. מה זה, היא מתה בדרך אפרת, יש פה גופה, מה הוא יישא עד חברון, יעשה לה לוויה ממלכתית, כאילו, מה רוצים מהחיים שלו, כן? אין לו בית, כן? אז הרב סמט במאמר שאתה מצטט, הרב סמט אומר, מה זה נורא קרוב, הוא היה יכול בקלות להביא אותה לחברון, כן? אני לא חושב ככה, אבל אני מתלמד בזה. וכאילו, יותר הכיוון שלי נראה, זה שדווקא על רחל הוא היה אמור להתאבל בעוצמת אבל כזאת, שהוא לא היה קם מזה בכלל. באיזשהו מקום, אולי מה שהציל אותו, זה דפוס אחר של אבל, שנקרא האחריות הכבדה של החיים. ואני שואל את אשתי, אני בעלה השנית, היא תלמנה. היא אומרת, מה שהציל אותה, זה הילדים הקטנים, הילד שאתה צריך להעניק אותו. לא היה זמן או יכולת, כמו דיברנו פה על הכפתורים של חיים מוולוז'ין, לפעמים בן אדם שנמצא באבל, שהוא באמת אמור להיות הכי גדול, גדול מהחיים, ממש במוות הכי נורא, כן? אדם צעיר שמת ומשאיר משפחה ככה, לפעמים אולי דווקא זה שזה לא מצליח, כמו... זה שיש ילד שצריך לגדל, זה שאין זמן לקבור כמו שצריך, אולי זה סוג של מעין איזה מתו מוטל לפניו, שמה הוא עושה? הוא קצת נגן עליו. זה במובן שפה דיברנו עד הקבורה, זה כבר יכול להיות שיעקב אבינו לעולם לא שכח את רחל, ככה אני מניח. זה לא עוזב אותו, כן? וחלק, יש מישהו שמזכיר לו אותה כל הזמן, קוראים לו... לא, קוראים לו בנימין. הבנימין הזה, שאם תלכו לרגע לפרשת ויגש, שיהודה מגן, בן כמה בנימין באותו זמן? מישהו פעם עשה את החשבון? יוסף בן 39. בכמה שנים הוא יותר גדול בבנימין? 7 שנים. אז בן כמה בנימין? 30, 32. אתם הרב סמט טוען שהוא בן 20 ומשהו. הוא עדיין הקטן, כן. יש פה מישהו שהוא הקטן, כאילו... יש לי, הקטן שלי בן 8, לדעתי גם כשהוא בן 50, נחשוב שהוא הקטן, כן? אני לא יודע אם אני חייה, זאת אומרת, לא קטן, כן? לא, אבל בבית של יעקב, מסתובב שם, יש איזה קטן כזה, אולי הוא זה מגן עליו. בואו נאמר את זה לעניין שלנו, אולי חוויית מיתו מוטה לפניו, היא לא חוויה שהיא רק בעניינות. כלומר, אני חושב שזה הייתה תמיד מוטלת לפניו, כשיוסף בא אליו, הוא אומר לו, אני לא רואה פדה, זה לא עוזר אותו. אולי הוא לא ידע איך להתאבל עליה. שלפעמים זה קורה לא רק בגיל 30 ומשהו, וסבי הרב לא ידע להתאבל על אשתו. אני יכול להגיד לכם, הם יתה ראית את זה. כל מה שהוא לימד בשיעורים שלו, הוא עשה ההפך כשאשתו מתה. הכל הוא עשה ההפך. הלך לקבר שלה כל שבוע, הוא יתאבל יותר ממה שההלכה דורשת, על אבא שלו לא יתאבל ככה. יש לנו בעצם, אני אומר את זה בצורה הבאה, כל מיני מודלים של אבלות, יש כאילו אבלות נורמטיבית, שיש לה כללים מאוד יפים, לפעמים האבלות היא קורעת לב, ואז היינו מצפים לאבלות עמוקה יותר, לפעמים באים החיים, ומה הם אומרים? דווקא וזה אולי הפרשה פה מראה את זה. דווקא האמצע של החיים שופך את זה לטרגדיה, הוא גם אומר שלא ניתן לך את זה, כי אולי אתה לא יכול את זה. אבל אני מניח שזה תמיד צף אצלו. טוב, לילה טוב לכולם.